Mun mielestä se on yksi elämä huomenna.
סימן ת' בעזרת השם יתברך סימן ת' יש פה שני נושאים שהם קשורים אחד לשני הנושא של שוחד הנושא של שוחד והנושא השני נושא של שכר כאשר שני הנושאים האלה הם נושאים מאוד מעשיים ונדבר עליהם כמה שיותיר הפנאי וכמה שיהיה לי צלילות דעת מה שיש המקור זה מקליט, זה בסדר? המקור לשוחד זה בעיקר במסכת תשובות בדף קופה יש שם את הגמרא ואחרי שם גם כמה דברי אגדה על הנושא של שוחד מספרים על קרנה שהיה לוקח איסטרה מזכה ואיסטרה מחייו ודן דין הגמרא שואלת איך הוא עושה דבר כזה? איך הוא לוקח? הרי כתוב ושוחד לא תיקח ואז הגמרא אומרת שהוא לקח משני הצדדים אז הכל בסדר, לא? הוא לקח גם מפה וגם מפה הגמרא אומרת לא, לא למה? יש לנו שני פסוקים לגבי שוחד יש פסוק אחד שאומר אל תיקח שוחד יש פסוק אחד שאומר לא תתה משפט אסור לתות את הדין ויש בעיה אחרת עוד פסוק אחר שאומר ולא תיקח שוחד מכל מקום ברור שאסור לקחת שוחד לזכות את החייב ולחייב את הזכאי כי זה לא תתה משפט, זה כבר פסוק אחר בתורה, זה לאו אז למה כתוב לא תיקח שוחד? לומר לך שאפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה התורה ושוחד לא תיקח אז הגמרא אומרת בסדר נכון אגרא לקח את זה בתורת שכר וזה החצי השני של השיעור שנעבור לדבר על שכר אז אנחנו עכשיו צריכים לחקור פה בעניין של שוחד את החקירה הבאה וסביב החקירה הזאת אני אנסה לחרוז את כל הדינים של שוחד החקירה היא כזאת למה התורה אסרה לקחת שוחד? האם התורה אסרה לקחת שוחד בגלל שאדם לוקח שוחד יצא מזה דבר לא טוב זאת אומרת הוא יתה את הדין וגם אם הוא מתכוון לזכות את הזכאי ולחייב את החייב בלי יודעים, בלא יודעים, בלי לשים לב הוא כן יבוא להטות את הדין אז לכן התורה אסרה כבר את כל העניין של שוחד, כן? בגלל שהוא יבוא להטות את הדין. או שהתורה אומרת ששוחד זה אסור, שוחד זה דבר אסור בגזרת הכתוב. זאת אומרת, זה כמו שבהלכות עדות אנחנו נראה, יש לנו תמיד, אנחנו בחקירה של, של הראשונים, האחרונים, בהלכות עדות, מישהו פסול לעדות, למה הוא פסול? האם הוא פסול בגלל נוגע? אז זה משהו אישי, או שהוא פסול בגלל קרוב. זאת אומרת, הגמרא, נגיד משה לא יכול להעיד לאהרון, אהרון לא יכול להעיד למשה. ומישהו חושד בהם שהם יעידו שקר, אבל התורה אמרה שקרוב לא יכול להעיד. זה פסול במגזרת הכתוב. ויש פסול שזה נגיעה, אדם נוגע. אז אם אני מסלק, אם אני מסלק את הנגיעה של העד, הוא יכול להעיד. כמו שאומרת הגמרא, נגיד, דיינים לא יכולים להעיד על דברים שקשורים למיסים באותה העיר, למה? כי הם נוגעים בדבר, כי אם הם יחייבו את האדם הזה, ייכנס עוד כסף לקופה של העיר. מה אומרת הגמרא? שהם יכולים או לדון בעיר אחרת, או אותם דיינים יסלקו את הנגיעה שלהם. מה הדין פה בשוחד? האם זה עניין שהתורה אסרה את זה, וזהו, אתה לקחת שוחד, אתה פסול, כמו קרוב. או שכל הבעיה זה שמא יבוא להטות את הדין, זה הבעיה שלי. תמיד אני צריך לבחון התורה, אולי מדרבנן גם אסור בכל מקרה, אבל מדאורייתא רק כאשר יש לי חשש הטיית הדין. זה הקו שפחות או יותר ננסה ככה לבדוק פה את הפרטים. אז לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, הגמרא אמרה במפורש שזה אסור, במפורש. בספר החינוך, הוא כתב משורשי המצווה שנאסר עלינו לקחת שוחד אפילו לדון את האמת לאמיתו. למה? כדי להסיר מבינינו ההרגל הרע פה נבוא מתוך כך לדון בדיני, לדון בשוחד דיני שקר. דבר ברור ואין צריך מופת. זאת אומרת, הוא אומר שאפילו שאתה מתכוון לדון דין אמת לאמיתו, אז יכול להיות שתתרגל לקחת שוחד ובסוף בלי לשים לב אתה גם תבוא לקחת שוחד בשביל שקר. כך אומר ספר החינוך. אבל התומים מביא את הכנסת הגדולה, אני לא יודע אם ראיתם,
שהכנסת הגדולה אומר שאם נטל לזכות את הזכה ולחייב את החייב, לא צריך להחזיר את השוחד. כך הוא אומר.
שאם?
הוא אומר, אם לקח שוחד כדי לזכות את ה... אפילו מצד אחד מדברים, לקח ממנו שוחד כדי לזכות את הזכה ולחייב את החייב,
מה זה כדי?
הכוונה לעשות צדק. הוא לא לקח שוחד כדי לעשות פה איזשהו שקר בתוך התיק.
למה הוא לקח את השוחד? לא הבנתי, אל תיקח...
לקח שוחד והוא לא יתאר
לעשות. אל תהיה חסיד, לא אל תהיה מרומן
והוא... לא כדי, כאילו...
אנחנו לא מדברים מה לכתחילה. מדברים פה אדם עכשיו לקח שוחד.
אבל לא כדי, כאילו פשוט זה לא נגע לו בשיקולים, זה לא הכוונה.
כן.
לקח שוחד וזה לא נגע לו בשיקולים.
או לדוגמה, בעל הדין שיודע שהוא...
מה הוא לא
שווה? להחזיר את הכסף. לא צריך להחזיר.
גם אם הוא
יתבע אותו. אומר התאומים, הכנסת הגדולה אומר את זה, אבל חולקים עליו האחרונים, אסמה, אבח, אומרים שבכל מקרה הוא חייב להחזיר. כתוב שוחד לא תיקח, שוחד אסור לקחת, כל מה שלקחת אתה צריך להחזיר. מה זה משנה אם לקחת בשביל לזכות את הזכה ולחייב את החייב? הרי ראינו בגמרא במפורש שאסור, נכון? באמת זו קושייה גדולה על הכנסת הגדולה.
הדין חוזר במקרה כזה?
התלבטנו. באיזה מקרה? יפה, זה אולי חלק מהנפקא מינה, כי מי זה מתרץ את זה? נראה לי המנחת חינוך, כן, המנחת חינוך מתרץ את הכנסת הגדולה בכיוון שלך, הוא אומר, אם הוא הטעה את הדין, אז הדין בטל, צריך להחזיר את הכסף, אבל אם הוא לא הטעה את הדין...
השאלה זה למה
מלכתחילה
הוא צריך להחזיר את הכסף?
אז זהו, אז הוא... למה מלכתחילה? אוקיי, נדבר על זה עוד מעט.
לא, אם זה על הצד, שזה בגלל שלא סיפקת לי בסחורה.
יפה, אומר המלכתחילה, תראה, אם אתה לקחת שוחד ואתה איתת את הדין, מה קורה לפסק דין שלך? יש לו תוקף או לא? אין לו תוקף. אז לא יהיה לשוחד, לא סיפקת את הסחורה. כי הדין שלך בטל.
כמו בלעד.
אז צריך להחזיר. אז הוא חייב להחזיר. אבל אם זכאי את הזכאי וחייב את החייב, אז סיפקת את הסחורה, הדין שלך לא בטל.
לא, אבל הוא לא סיפק את הסחורה.
למה לא?
כי הוא לא עשה את מה שהוא ביקש ממנו.
לא.
הוא נתן לו כסף בשביל שירתה לטובתו.
לא, הוא
לא...
הוא
לא הייתה לטובתו, אז מה?
לקח כסף מהזכאי.
הוא לקח כסף מהזכאי. עכשיו, ותשאל, למה הזכאי עשה את זה? הזכאי רצה לוודא את העניין. לוודא, שלא יהיה ספקות. אוקיי? אז ככה הוא אומר, זה מעניין מאוד הדבר הזה. אז מה השורש המחלוקת פה? תגידו לי אתם. מה נקודת המחלוקת פה? למה באמת אם הוא זיכה את הזכאי וחייב את החייב והדין קיים, אז למה הכנסת הגדולה צודק? יש דין, הכל בסדר, השוחד חיזק אותי.
הדין בטל, הדין יהיה בטל לפי השיטה.
אתה אומר שהדין בטל. אבל הוא לא הייתה את הדין.
הוא חשוד על ממון. הוא דיין שחשוד על ממון, ככה אמרנו. הוא דיין שחשוד על ממון.
אז מה? הוא חשוד על ממון, אבל הוא דיין את ה... הוא
הלך לפי. לא, מסוחר יש כסף.
אבל הוא בסוף, עזבו אותו, מה? הדין שלו היה נכון או לא נכון?
לא משנה.
הדין נכון או לא נכון? אני שלו אמת.
סוחר שביעית. סוחר שביעית ומשחק בקוביה וכל החבר'ה האלה שיבואו וידונו דין.
לא, העניין זה לא צדק או לא צדק.
משהו אחר.
למה? ידונו דין אמת.
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר, כי יש אדם שלא רואים מלכתחילה להיות דיין.
מי שלקח שוחד גם משהו ראוי, יכול להיות שהוא פסול.
זה לא מעניין שהוא חייב את החייב, זיכה את הזכאי. מה זה קשור? הוא קיבל שוחד, הוא דיין שחשוד ממון. אין תוקף לפסק שלו. מה זה משנה שהוא צדק וקרא להלכה? גם עכשיו אני אבוא לאחד מהרחוב שאין לו דיינות. והוא
קלה
במקרה,
אמר זה... בסדר, יפה מאוד. בסדר, אז אני מסכים איתכם. בעצם, מה קורה פה? מה קורה פה? קורה פה דבר כזה. לפי אסמה והבח, הם הבינו כמו שאתם טוענים, כמו שאתם אומרים, שהדיין הזה, כאילו, מה זה משנה אם הוא הייתה את הדין או לא הייתה את הדין? לקח את השוחד, זה פסול. מגזרת הכתוב, אני קורא לזה. כאילו, אתה פסול בעצם שלך. מה אתה משנה מה פסקת אחר כך? אבל הכנסת הגדולה לא הבין ככה. הוא הבין שכל מה שאתה פסול זה בגלל שאתה, כן, תבוא לעטות את הדין. אבל אם באמת לא עטת את הדין, הדין שלך דין, ולכן אתה לא צריך להחזיר את הכסף. לפחות לפי התירוץ של התאומים זה ככה.
זה טעם הדקרה כזה.
נכון, אבל זה מאוד הגיוני פה, אתה אמרת.
לא, זה לא בדיוק טעם הדקרה, כי פה כתוב לו את המשפט.
כן, אבל לפי הכנסת הגדולה, לפי הכנסת הגדולה, יש פה שני. אחד, אל תתה משפט, זה הכוונה מי שעושה במזיד, אסור. וגם אם אתה לא מתכוון להטות, לכתחיל אסור לך, למה שמה תבוא להטות בלי לשים לב? זה ככה הוא מסביר את זה.
לא הבנתי, אפשר להגיד ככה בדעת הכנסת הגמרא, אבל מה במפורש אומרת שזה
נקרא שוחד? הגמרא אומרת שאסור לקחת את זה, אבל אנחנו מדברים עכשיו בדיעבד אם הוא צריך להחזיר. תחלק בין לכתחילה ובדיעבד, ועל ידי הבדיעבד, שאתה מבין מה הגדר. עכשיו בואו נתקדם עוד שלב. האם מותר לו לקחת משני הצדדים בשווה? כל אחד מכניס לכיס של הדיין קצת כסף. כן? בשווה, מה הכוונה? אני חייב להגיד לכם שאני אף פעם לא לקחתי כסף, חוץ מפעם אחת. פעם אחת שעשיתי דין תורה בעולם התחתון. פעם אחת. מה זה עולם התחתון? באמצע הלילה לקחו אותי לנתניה לעשות איזה דין תורה בין חברה של הלבנת און שטבעה חברה שהיו משקיעים בבורסה בשביל אנשים, אבל הם שיקרו את האנשים, נגיד מישהו שילם דרכם לקנות סחורה של נגיד של חיטה והם קנו בזה משהו אחר. שם זה אמרתי לעצמי, אנשים עכשיו, האנשים האלה מיד בתום הדיון הם הוציאו כזה ככה, לא הייתי לבד, היינו עוד שני דיינים. לקחתי את זה בגלל אתם תראו, בסוף השיעור, אם נדבר על העניין של טרחה וכו', לנסוע את כל זה, חוץ מזה, לא לקחתי אף פעם כאילו שכר או משהו כזה.
רגע, מה הם הוציאו אבל?
מה זה?
מה הם הוציאו?
מה זאת אומרת?
אמרת בסוף הדיון הם הוציאו.
לא, הם הוציאים כאילו ככה, כאילו שטרות הם הוציאים ככה ו...
אתה לא מתעבר.
נותנים לדיין אחרי הדיון כאילו את ה...
אחרי הפסק?
לא, אנחנו לא פסקנו להם עדיין.
מתלבט עם יד היד.
אבל מה שקרה, האמת היא, וזה קורה, לפעמים זה קורה, שאחרי שהם שמעו אחד את השני, היה שם משהו ממש הרבה זמן, וזה. אחרי שהם שמעו אחד את השני, ואחרי שאני צעקתי עליהם, שהם רמאים ושקרנים וזה וזה. אז הם התחבקו וזה, ואז הם עשו פשרה על המקום. כמה אלפים אני חייב לך, עושי טק, 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 כך התחבקו, התנשקו, ואחרי זה אנשים לא... לא, זה לא אנשים כאילו, בוא נגיד, שאתה רואה כל יום ואתה מבין את הצורת חשיבה שלהם עד הסוף. בסדר?
מתי?
זה היה לפני די הרבה שנים. לא, זה פעם אחת היה וזה הספיק לי. טוב, זה מוקלט, אז אני לא יכול לספר לכם כמה שיטות למדתי, איך אנשים עוברים על החוק מפה ומכל הכיוונים, לא יאומן. לא יאומן. טוב. עכשיו לקחת, זה למה נזכרתי, לקחת בשני אנשים בשווה. כלומר זה לא היה שוחד שם, זה אחרי הדיון, זה היה, לא משנה, זה היה הוצאות. אז אם אנחנו אומרים שיש בעיה, לכאורה, טוב, אז אני לוקח משני הצדדים, אותו הדבר, שוחד. אז למה זה אסור? זה אסור מפורש, הגמרא אומרת שקרנה לא יכול להיות שהוא לקח משני הצדדים כי זה אסור.
זה שוחד.
אבל למה זה אסור? למה זה אסור? הרי שוחד, אומרת הגמרא, אמר רבא שנעשה חד, שאתה נעשה אחד עם הדיין. אבל אם אני לוקח משני הצדדים, מה הבעיה בזה? אז הדרישה כותב, הטעם כדי שלא תחלוק בין שוחד לשוחד. לא תחלוק בין שוחד. מה אתם מבינים? מה כוונתו?
זה כאילו עתי, זה שלא יקרה מקרים אחרים שתיקח רק מאחד.
שלא תיקח מאחד.
אחד
חיים. כן. אבל בעצם, מה קצת יוצא ממנו לכאורה שבאמת עקרונית? עקרונית יכול להיות שאם אתה לוקח משני הצדדים כי אין פה הטעיה, כן? אבל הרב פיינשטיין וגם משות שול ומיישיב הם הולכים בכיוונים אחרים לגמרי. אני תמה על הרב פיינשטיין, אבל על הפלפול הזה אני אגיד לכם אותו. הוא אומר דבר כזה, הרב פיינשטיין אומר הטעם של הדרישה דחוק וזה וזה. אז הוא אומר כך, הרבה פעמים שבאים בעלי בתים לרב שיעשה להם דין, אז הדין מסובך, דין מורכב, והוא צריך לעיין בזה ולברר וזה. עכשיו אומר שמה, הוא מצד המצווה לא מחויב עד כדי כך. הוא יכול להגיד, תראו, זה דין מסובך, כן? אני אין לי זמן, אני לא מחויב עד כדי כך, אז נעשה לכם פשרה. כי צריך המון המון לעיין בדין הזה. אז אני רוצה, אם אתם רוצים פשרה או שאני מסתלק. מה עושים אדם, מה עושים כל אחד שם בטוח, הוא צודק, אף אחד לא רוצה פשרה. אז הם מוכנים כל צד לשלם לו כסף, למה?
שכרתי לך.
זכרתי לך, תעיין בתיק, תעיין בתיק. ואז הוא מעיין בתיק, והוא לוקח מכל אחד, ואז הוא נותן להם פסק. אומר, הרב איינשטיין זה אסור. למה? הוא אומר, מכיוון שבלי זה הרי מה הוא היה עושה, הוא היה כופה אותם לעשות פשרה. ונמצא שהכסף שהוא קיבל, גרם לאחד מהם לזכות בדין. כי הרי אותו אחד שזכה, שזכה בדין, אם הוא לא היה נותן את השכר, והדיין לא היה דן בתיק עד הסוף, אז הוא היה עושה פשרה, הוא היה צריך להפסיד חצי. זה הפליפול שעושה הרב פיינשטיין.
מה אתה מצליח להפסיד חצי?
הרי אם הוא היה עושה פשרה, מה שהוא חייב לפי הדין, אז כל אחד היה מפסיד חצי. עושים פשרה, נכון? עכשיו שהם שילמו לו קצת כסף, נמצא שהוא התעמת, ועל ידי הכסף הזה הוא חתך את הדין. אז זה שזכה בכל הקופה, זכה. אז זה שוחד.
למה זה בגלל הכסף?
אם הוא לא משלמים לו, הוא היה עושה פשרה, הוא אומר חצי חצי, חבר'ה, אני לא, בואו תעשו חצי חצי וניפרד. הוא יכול לקפות אותם לזה, או להגיד, אני לא רוצה לדון. אבל מכיוון שהוא קיבל כסף, אז ככה...
לא הבנתי, אבל...
ככה הוא אומר.
קיבל משניהם בשווה, אז מה...
תראו, הוא כותב, כי כל שינוי יצא לדיין בשביל ממון שלה, כך חסרה התורה בלב של שוחד. ככה הוא אומר, מחמת התשום של צד אחד לא הפסיד את החצי. בעיניי, תמוע, למה זה תמוע, פיינשטיין הזה? כי איך הוא מעמיד את כל ה... הוא תפס את הכל על איזה מקרה כאילו מאוד מסוים, שהדין יהיה מסובך, ולא יוכל לפסוק.
אם הדין המסובך, עד אפשר כאילו משמעות.
כן, עכשיו, הרבה יותר נראה לי הכיוון של השואל ומשיב, שהשואל ומשיב אומר ככה, זה מאוד, תראו, זה מאוד, לי זה יתיישב על הלב. הוא אומר, תשמע, כתוב שבאים שני הצדדים, יהיו בעיניך כרשעים. וכדאי שיהיה ככה, אני אומר לכם, מה הכוונה רשעים? וואלה, אני לא מאמין לאף אחד. כבדו וחשדו לי.
כמו בצבא.
כמו בצבא. בסדר?
אני מבקש משהו מהמפקד, אתה בחלקת שקרן,
למשל. תוכיח אחרת. לא, אבל זה כתוב ממש. עכשיו, מה קורה? ברגע ששני הצדדים נותנים לך כסף, שוחד, מה הבעיה? וואלה, אתה מרגיש עכשיו קרוב לשניהם. כשאתה מרגיש קרוב לשניהם...
מנסה לרצות את שניהם.
אז כאילו, אתה לא יכול לדעת עם מי הדין. וואלה, אני גם אוהב אותו וגם אוהב אותו. כל אחד נפגש איתי בבית קפה ונתן לי את המעטפה. אז וואלה, אני אעשה פשרה. אני לא אעשה את הדין. כאשר אני לא חייב כלום לאף אחד, מה הדין? אני עושה את הדין. וששניהם נתנו לי, אני איפשהו מרגיש מחויב לשני הצדדים, אז זה מסמא את עיניי ואת ליבי להגיע לאמת. ולכן הסוף. מה אומר? אמרי אומר על שני הצדדים?
הוא יעשה לכאן ולכאן,
הוא יעשה ביניהם שם. יעשה פשרה. מצוין. אז זה מה שאומר השואל ומשיב. עכשיו, אז אני אמרתי, זאת אומרת, זאת אומרת, שמה השואל ומשיב בעצם מה אומר בסוף? שאתה תתה את הדין. בסדר?
כן.
בואו נדבר עכשיו על דיין גוי. בואו נדבר על דיין גוי.
לא הבנת את התירוץ שלו שאלו משיב?
לא הבנת את התירוץ שלו? הוא אומר, תשמע, שאתה לוקח משני הצדדים, אתה מרגיש מחויב לשניהם.
אה, למה אסור לקחת שוחד?
כן, משני הצדדים.
אבל שכר טרחה, מה?
מה זה שכר טרחה? שכר של הדיין? זה עוד מעט נראה למה אסור לקחת.
זה סוף השיעור,
זה
אחרי
קשיש. זה החצי השני של השיעור.
לא, הרב התחיל לדבר על זה. שערב ממש.
לא, רק הזכרתי את זה, אבל לא, עכשיו אנחנו מדברים על הנושא של... האחרונים אומרים שהיה מנהג לתת שוחד לדיין גוי. כך היה המנהג. ואז הם שוברים את הראש במרכאות האחרונים, מאיפה היתר הזה לתת שוחד לדיין הגוי? לא רק שמולך יש גוי ואתה הולך לדיין, אלא גם שני ישראלים שבאים לפני הדיין הגוי היו נותנים שוחד.
יעקב אבינו.
עכשיו, יש בשו"ת חוות יאיר, אני לא יודע אם ראיתם את התשובה הזאת, הולך מזמן לזה, בזמן קוף למד וו, הוא מספר על המחותן שלו, שהיה מקורב לקיסר, והקיסר בא אליו, והיה לומד איתו מדי פעם, והיה אמר לו, שמע, התורה שלכם יפה מאוד, אבל יש לי קושייה אליכם, כן, ונראה מה פעם תצליח לתרץ לי, איך זה שאתם באים לדיינים שלנו ונותנים שוחד. אז הוא תרץ לו שם איזה שלושה, אומר לו, כמובן, אין לנו הסבר, בושים ונכלמים, אבל, ומתרץ לו איזה שלושה תירוצים, למה? נגיד, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו מרגישים שבא מולנו גוי, אז בטח שדוין הגוי יותר יהיה לטובתו, אנחנו רוצים להאזן. הוא אומר לו, כן, בסדר, אבל למה שני יהודים גם באים לגוי, למה אתם נותנים? אז הוא אומר לו כל מיני תירוצים וזה. אז חבות יאיר בעצמו, הוא אומר, מה הבעיה לתת? הרי גם הגויים בעצם, בני נוח מצווים, אחד משבע מצוות בני נוח, על הדינים. אז איך אתה נותן לו שוחד, אתה מכשיל אותו, ולפני עבר, לפני עבר שח גם בבני נוח, אתה מכשיל אותו שאתה נותן לו שוחד. ואז הוא עושה איזה דיוק, שהוא שואל, לא ראינו בתורה שכתוב שאסור לתת שוחד. כתוב שריבית אסור לתת. לא כתוב שאסור לתת שוחד. כתוב לא תיקח שוחד. בדייק החבות יאיר, האיסור הוא רק על המקבל ולא על הנותן. למה? כי אם הצדק עם הנותן, מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום. הבעיה היא למי שצריך להחליט שלא לקחת כי זה יפגע לו בשיקולים, אבל אדם שיודע שהאמת איתו, אין עליו איסור.
זה ממש לא פוסקים, כל הרמב"ם אומר, מי שנותן שוחד עובר על לפני עיוור. הוא לא עובר על
נתינת שוחד. תלוי. אם הוא, זה אם הוא, נכון. זה אם מה, זה אם באמת הצדק איתו. אבל אם הוא, אם הוא נותן שוחד, לא.
חיים הלוי אומר...
אם האדם יודע שהצדק לא איתו והוא נותן שוחד...
הוא עובר על עיקוץ הדין אולי, לא על שוחד. הוא לא יודע איזה איסור.
זה גזל, מה זאת אומרת?
בסדר, אני אומר, איסור שוחד אין פה בכל מקרה.
מה חוות יאיר מתרץ? עדיין יש לפני עיוור נותן שוחד.
מה חוות יאיר מתרץ?
אולי בגויים.
אבל לא יגוי גם את זה
כמו שאתה יגיד. אבל רואים מצווה הדינים. לא, רואים
מצווה הדינים. אז החוות יאיר כותב...
זה מסבוד של התורה, אתה מצפה לבני עבר כציווי
הכולל של
התורה. אז הוא אומר שאם מדובר, אני אומר לכם, באמת, אני קראתי אותו כמה פעמים, ולא הבנתי אם זה רק שהדיין גוי או גם בדיין ישראל, לא כך הבנתי עד הסוף מה...
יש מעשה עם חיים הלוי שפעם אמר לו איזה גוי אחד, בתורה שלנו עדיפה מתורה שלכם, שאצלנו גם אסור לתת שוחד. אמרו לו, אתה לא הבנת, כי כשאצלנו מותר רק אסור, אסור, אסור לקחת, מותר לתת, כי יכול. אבל ככה אתה לא יכול לדעת מי נתן מי זה, כשאתה לא נותן איסור לנותן, אז אתה יכול לגלות מי לקח.
כשאתה לא נותן...
הרב קוק אומר את זה.
אתה יכול לדעת מי...
הרב קוק כותב שהפרשייה תתפוצץ, שיש מגמה לתורה שהפרשייה תתפוצץ. שיש איסור על הנותן ועל המקבל, אז אף אחד לא יגלס. כל אחד זה יהיה בשושו ביניהם. אבל שיש איסור רק המקבל,
אז הוא יפוצץ את זה.
אז הוא כל הזמן מאוים, מהדין שהוא יפוצץ את הפרשה.
יפה מאוד.
שמעתי זה מרב סבתו בשביל חיים הלוי.
יפה, יפה, לא ידעתי את זה. אז הוא אומר, חבות יאיר אומר ככה, הוא אומר, תראו, יש דינים שלא תמיד שני צדדים באים שאחד מרמה את השני, שאחד אומר השני גזל אותי. כן? לפעמים זה ככה, יש לנו עכשיו איזה דין תורה של... הכחשה בטענות, אחד אומר, ישבנו בישיבה עם פלוני וסגרנו ככה, השני אומר, מה פתאום, אחרי זה ישבנו וסגרנו ככה, כאילו בתביעי איזה הרבה כסף שם, מדובר על אחוזים באיזה בית, דבר שם על איזה 200 אלף שקל לפחות, כאילו שהם רבים עליו, הוא אומר ככה, פה אחד אומר על השני שהוא שקרן, ככה זה יוצא, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אולי הוא לא הבין בדיוק וזה. הוא אומר, היה אירוע, או שני אומר, לא היה אירוע ולא נברא. אבל הרבה פעמים, באים לדיינים, אחד אומר, היה ככה, ונראה לי שאני צודק. השני בא ואומר, ככה היה, ונראה לי שאני צודק. אומר החבות יאיר, שמע, בכזה מקרה שזה רק לברר, מה ההלכה בעצם? מה ההלכה אומרת שעושים בכזה מקרה? נגיד, בא שומר ואומר, גנבו לי, מה אני יכול לעשות? כן? אז... והוא תובע ממנו, אז הדיין שואל אותו, רגע, אתה מקבל שכר או שאתה שומר חינם, נכון? אתה שומר שכר, אתה חייב. הם הלכו לדיין, הדיין פסק להם. הוא אומר החבות יאיר, בסוג כזה של שאלות, שזה רק תלוי בהלכה, אז אין בעיה. כך הוא אומר, לתת לדיין.
כאילו זה לא דין, זה הוראת איסור ביתר.
כן.
הלכונים אומר
את זה. כן, נראה לי זה הפתחי תשובה שמביא את החבות יאיר. ככה הוא אומר. ואז הוא אומר, גם הגוי, אם אתה הולך לגוי, אז היות ולגוי יש לו סוג של שיקול דעת עצמי, אז מותר לך, אני אקרא לך, הוא אומר, אתה נותן את השוחד לא כדי שהדיין יזכה אותך, אלא שחפש זכות וישים דברי טענתו אל ליבו, והגוי כוונתו לשפוט צדק מותר. כאילו, אני לא חושב שהשני גזל אותי. אני רוצה שהדיין ישים לב לטענות שלי. לא יודע, בעיניי אני אומר לכם, זה מאוד מאוד קשה, אני לא מבין את הדברים האלה. אני לא מבין מה חבות יאיר רוצה. הרי מה זאת אומרת שישים לב לטענות שלי? זה בדיוק נגיעה.
זה כל העניין של שוחד.
אני אספר לכם עוד סיפור על שוחד, שביישוב בכוכב יעקב, פעם אחת, היה לנו איזה דין תורה אחת, באמת מורכב, ואז אני מקבל טלפון, כמובן, אחרי הדיון אני מקבל טלפון מאיזה מישהו שאומר לי, תשמע, יש לך פה איזה... אנחנו מחלקים משפחות מרובות ילדים ביישוב, כן? אז אתם משפחה מרובת ילדים, כתוב לי שאתם ברשימה, משהו כזה. יש לכם פה איזה ארגז, שהכרנו לכם פה דברים לכבוד פסח. אתה יכול לבוא לקחת. אני שואל, מי זה? אז מי שעונה לי, זה אחד מהצדדים.
לא.
עכשיו, הוא כאילו אמר לי, אתה פה ברשימה, יש לי פה עוד אנשים, כאילו, הוא לא אומר, הוא לא, אתם מבינים, זה לא משהו מובהק, כן? אבל מה פתאום, אף פעם הוא לא התקשר אליי למשהו כזה. אני מיד אמרתי לו, לא, תודה, סגרתי לו את הטלפון ישר. אתם מבינים? כאילו, הניסיונות לפעמים של ה... זה מאוד עדין ומתוחכם, כאילו. לא אותך, הנה, אני איתך, אני דואג לך, אני... טוב, אז החבוד יאיר הזה, אני לא כך מבין אותו. אבל התומים אומר משהו מאוד 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 ברור. התומים אומר שנכון שבני נוח מצווים על הדינים, אבל אין עליהם איסור להעיד או לדון קרובים. אין עליהם. את הפרט הזה של איסור עד קרוב, או אדם לדון את הבן שלו, כל הדבר הזה אין להם. ולכן הוא אומר, לא שייך לגביהם הסברה של אדם קרוב, קרוב אצל עצמו, ואם הוא מקבל שוחד, אז הוא קרוב אצל עצמו, נכון? אז אין בעיה אצל הגוי. כי הגוי אין לו פסול קרבה. למה אתה פוסל אותו לקבל שוחד? כי הוא התקרב בדעתו על הממון שהוא רוצה לקבל. אבל הוא אומר, אין דבר, בבני נוח הם לא מצווים על זה.
למה לא?
כי הם יכולים לדון קרובים וגם להעיד לקרובים. ככה הוא אומר, ככה בני נוח. ולכן לא שייך הסברה של האיסור של אדם קרוב אצל עצמו, ואין לך קרוב יותר מממון, ככה הוא אומר.
אין לי דרישה מהם לדין אמת ממש. אין לי דרישה מהם לדין אמת בצורה הרמטית.
תראה, למה שקרוב לא יוכל להעיד? מה ההיגיון? מה תגידו? הוא אוהב את הקרוב שלו, נכון? אבל אם הוא שונא את הקרוב שלו, הוא גם לא יכול להעיד. כי זה התורה אמרה שהאדם לא יכול, לא ימתו בנים מעלבות ולא בנים נהר.
בדרך כלל הוא אוהב, כי טוב, השאלה מה ההיגיון בזה? למה בני נוח? מה ההיגיון שהם ידעים להתיר להם קרובים?
מאיפה יודעים
שבני נוח? כי כנראה אין לנו דרישה מהם לעשות דין אמת ממש.
מאיפה יודעים? לא יודע, הוא ככה אומר.
כמו שהוא
סמן.
נכון.
אז
כאילו
נראה לי... בתחת תשובה מביא פה בשם...
לא נראה לי שבני הם קרובים לבין שוחד. אם אתה סובר שהם מותרים...
יפה, נכון. אז התומים אומר...
לא, אני אומר מצד הפסוקים. כאילו, איך אתה יודע שהם מותרים בקרובים? לא תמיד, לא יותר...
ככה אומר התומים, אני לא זוכר את המקור שלו, תסתכל בסעיף קטן א', התומים בא להתחלה מביא את זה. עכשיו, אז רק שנייה יפי, אז מה יוצא? גם פה אותה חקירה, לפי החבות יאיר, כל עניין זה הטעיה. אז הוא אומר, כן, אם תיתן לדען הגוי, הוא לא יבוא להטעות, כי זה דבר שרק ישים את הטענה שלך, או כאילו זה יהיה ישר בסוף, אתה לא... ואילו התומים יותר בא מצד גזירת הכתוב, מה אתה רוצה? מותר לתת שוחד לדיין גוי, כי הוא...
לא בכלל גזירת הכתוב.
לא גזירת הכתוב. מה רצית להגיד?
לא, תגידו כי השוחד יעבר פיקחים וסלם דברי צדיקים.
נכון. אז אתה, אז מה אתה רוצה להגיד?
אבל הגוי לא פיקחים ולא צדיקים, זה מה שהוא אומר.
אז מה אתה רוצה להגיד?
לא, הוא שואל על התומים.
לא, זה נאמר על יהודים, לא נאמר על גויים. לגויים אין איסור.
בסדר, אבל על התומים אומר שגזירת הכתוב זה שייך תמיד.
גזירת הכתוב לגבי גויים, שלגויים מותר לדון קרובים.
אז
מה ההיגיון שלגויים מותר לדון קרובים?
זה השאלה.
אז אני אומר לך שאין דרישה מהתורה, להוציא מהם דין אמת מבורר לגמרי. יש מהם דרישה להוציא דין.
גם אצל יהודים.
לא דין אמת ממש ממש.
לכם
מותר לשחרר. עזוב שוטר. ההיגיון, כי הגויים, הרמת דיוק שאנחנו מצפים מהם, שהקדוש ברוך הוא מצפה מגוי, רמת דיוק של החיים שלו.
זה לא רמת דיוק, זה להגיד להם בעצם תשקר.
לא,
שאתה מתיר לו לדון.
לא, זה לא, זה מתה את הדין, זה לא...
שוחד זה לא, נראה לי זה קשור, אנחנו רגילים לתפיסה שיעבר...
עיני חכמים.
יעבר לתפיסה לצדיקים, אנחנו רגילים לזה שזה אומר, לקחת כסף, אתה בטוח תהיה עכשיו מוטה. בסדר אחים אחורים שזה לא ככה. יכול להיות שלקחת כסף ואתה לא תהיה מוטה, הכל בסדר, זה לא חשוב.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
אנחנו רגיל...
זה דבר שפועל על האדם בלי שהוא מרגיש.
אולי לדעמים הבאות אתה תעשה ככה. זה מה שהפסוק אומר.
זה משהו.
אפשר לתפוס את זה גם ככה. זה לא שבן נוח שלקח כסף, אין, עכשיו הדין הזה, עכשיו יהיה דין שקר. זה חשש לעתיד שזה יהיה דין שקר.
ככה אני מבין את התומים, כמו שהוא אומר. ואז אין דרישה, התורה לא מצפה מגוי שידון דין אמת ממש. היא מצפה ממנו שיאמין את הסדר החברתי בצורה טובה. לפי העניינים שלהם, תביא מעטפה, תביא פה תביא שם. אתה לא מצפה ממנו יושר של יהודי. אתה לא יכול לצפת ממנו יושר של
יהודי. לא, אולי גם לא מסוגלים לעמוד
בזה. זה מעניין הדבר הזה. צריך לחקור טיפה אצל הגוי מהדבר הזה.
לשאול סוטרים.
יש, רגע, תכף ניתן דוגמה מעשית, תכף, רגע, חכו. יש עוד דיון שחשוב לי עכשיו להתעכב עליו, שקשור בכל הנושא, ההקבלה בין הלכות דיינים והלכות עדות. בהלכות עדות אנחנו יודעים, את הגמרא בתחילת מכות שאומרת שעד שנמצא קרוב או פסול, אז כת שבטלה מקצתה, בטלה כולה, נכון? נגיד, היו שלושה עדים, ובאו לבית הדין שלושה עדים, או התכוונו להעיד ביחד, זה מחלוקת מה גורם את הצירוף של העדים להיות כת אחת. אבל אם הם יצטרפו להיות כת אחת לפי איזו שיטה שתהיה, ונמצא אחד מהעדים קרוב או פסול, כל הכת בטלה, כל הכת פסולה, נכון? הוא פסל את כולם. נשאלת השאלה, מה הדין לגבי דיינים? יש בבית הדין שלושה דיינים, ואחד מהם קרוב או פסול. האם גם בדיינים אנחנו אומרים שמכיוון שנמצא דיין אחד קרוב או פסול, כל הוועד של הדיינים הזה בטל. בעצם הדין שלהם בטל. או להגיד שזה לא כך.
חקרו בזה בדין אדיוט.
איפה? בעדות נכון.
באדיוט, שיש שלוש דיינים, אחד מהם אדיוט, שאסור לו.
איפה?
התחילה בסימן א', או ג', אני לא זוכר.
אז ומה אמרו שם?
אני חושב שלא פסול. זכור לנכון.
אוקיי, אז...
אני זכרתי, יש איזה קטע בתחילת ההרכב, בסוף, שהם בונים את ההרכב. שזה קטע כזה. אוקיי, בזמן בניית ההרכב הוא יכול עדיין לפרק את זה וזה יכול עדיין להישאר.
טוב, זה עוד עניין. מתי כבר נחשב שהם יצטרפו לדין?
נחשב חטיבה אחת.
מתי נחשב שהם יצטרפו כבר לדין? ברור. שהם שמעו את הטענות או שהם כבר יודעים לאיפה הדין נוטה, זה כבר שלבים בתוך מהלך הדיון. אבל כאן צריך לדעת שזה דיון גדול מאוד. כתוב בסנהדרין של, בטח ראיתם את זה בדפי פקיעות שלכם, שאב ובנו מונים להם, נגיד הם באים, אז הם אצבע אחת. ואז נגיד שעושים הצבעה, אז אבא והבן הם אצבע אחת, הם לא שתיים. בסדר? רגע, אבל יש פה בעיה. הרי אב ובנו, אחד מהם קרוב לשני. אז מכיוון ש... אז האבא, נגיד, אתה אומר, הבן שלו הוא לא נחשב. מה זה לא נחשב? אבל בעצם יש פה פסילה, כי הוא קרוב שלך. אז למה כל הקאט היא לא נישאת? כן.
זה לא היושבי לפני הדיינים?
לא, לא, לא. אז מפה הריב"ש הביא, בתשובה הוא כותב, עוד נמצא לרבת בהשגות, ואב ובנו שמונים להם אחד בדיני הממונות, אפילו בשעת גמר דינו. שכיוון שאין האחד מן המניין, אבא כאילו התלם איך זה. זאת כמו שבעדות, אם העדים באים רק לראות, אדם שבא רק לראות את האירוע, הוא לא בא להיות עד, אז הוא לא מצטרף לכת. אם הוא פסול, הוא לא פוסל את הכת. כן, כמו שאומרת הגמרא, ששואלים את העדים, למה באתם? למחזה כתו, לראות באתם, או לאסיד כתו? לא, הם באו רק לראות. אז הם לא פוסלים את הכת. אותו הדבר בדיינים, שדיין, שמישהו בא ואמר, אני רק באתי לראות מה קורה פה, את ההצבעה, אני לא באתי להיות דיין. כן? כך הוא אומר, שמסתכלים על בן, כאילו הוא רק בא לראות, הוא לא בא להי. אז הוא כותב הריב"ש, ומדבריו נראה בכל שהיו הדיינים ג' כשרים, אפילו להצטרף עמהם רביעי, קרוב לאחד מהם כשרים. כן? כך הוא אומר. עכשיו, מזה מוכח, שבדיינים לא אומרים שימי אחד מהם קרוב או פסול, הקת בטלה. בא המשנה למלך, בהלכות עדות, ואומר, הריב"ש הזה, הוא לא כמו המרש"ח והמרש"ש, הם היו רב ותלמיד, המרש"ח זה הרב שלמה כהן, המרש"ח זה רבי שבתאי חיים, זאת אומרת, סביבות שנת 1500, זה ממש תחילה. מה זה?
לפני מרן.
סוף הראשונים.
זה לא לפני מרן, זה... מרן היה ב-1480, זה ממש...
תחילת
האחרונית, זאת אומרת, הם קדומים מאוד. עכשיו, הם כתבו ממש מפורש, שכמו שלגבי עדות אנחנו אומרים, נמצא אחד מהם קרוב או פסול, העדות בטלה, גם בדיינים זה ככה. זו דעתם. אומר המשנה למלך, רואים שהם לא כמו הריב"ש. והביא את זה, הכנסת הגדולה, בסעיף ז', אם אתם זוכרים, מרן כתב, כל הפסולים להעיד מחמת קרובה ומחמת עברה פסולים לדון, על זה הכנסת הגדולה אמר, ולכן הם פוסלים את כל הכת. הכנסת הגדולה, אז מה המקור שלו? המרחש והמרשך האלה. לא. מה המקור שלהם?
כמו שיש כל שכן ברש"י בעדות.
לא, לא. לכאורה, רגע, זה פשוט. כל מי שכשר להעיד, כשר לדון. כל מי שפסול להעיד, פסול לדון לכאורה. יש פה הקבלה. אז בואו נלך עם זה עד הסוף. בואו נלך גם עם הפרט הזה, שכמו שבעדות עד אחד פסול פוסל את כל הכת, אז גם בדעני זה פוסל את כל הכת. כאילו אחד ועוד אחד שווה שתיים.
אבל מה, אני מרחילה, אני למדתי קצת בין הזמן עם רמב״ם.
כן.
מה שהוא מדבר שם, אני לא יודע מה הריבש מדבר. מה שהרמב״ם מדבר על אב ותלמידו וזה, אז הפרשנים כותבים שם שהוא מדבר על היושבים לפני הדיינים.
יש להם זכות הצבעה או לא?
יש ליושבים לפני הדיינים זכות הצבעה, לא בגמר דין.
אני מדבר על גמר דין. מי שיש לו זכות הצבעה בגמר דין, הוא אומר פה אפילו גמר דין, הריבש. עכשיו, תראו איזה יופי. כן? כי קודם כל שער המשפט אומר אני עושה פשרה בין הדעות, סתם זה דעה אמצעית כבר, תלוי אם הדיין הפסול הוא בתוך המניין או מחוץ למניין. זאת אומרת, אם יש שלושה דיינים קשרים ודיין רביעי פסול, אז הוא לא פוסל אותם, אבל אם בתוך השלושה יש אחד, מתוך השלושה יש אחד שהוא פסול, אז הוא פוסל את כל ההרכב. ככה הוא עושה איזו פשרה כזאת. אבל מה שיפה זה שקצות החושן מביא ראייה, וזה מה שחשבתי שאתה מביא. קצות החושן אומר, כתוב בדף ג' בסנהדרין, עתו בתלתה מי לא אבו יושבי קרנות, נכון? שם, והוא אומר, הוא אומרת, אי אפשר דלת בינה אוחד דגמיר. אל תדאג, יש אחד שגמיר, אבל שניים, כאילו אתה לוקח שלושה יושבי קרנות, אחד מהם בטח הוא קצת למד. רגע, מה זה עוזר לי שאחד למד? יש שם שניים פסולים. לכן לא פוסלים את הכל.
לא, אבל זה לא כל כך ראה, משם מותר בעדותות.
בסדר, אבל מה זה מישהו שהוא לא גמיר? מישהו שלא גמיר, הוא לכאורה, הוא פסול.
זה רבך אבל, שאומר שזה רק דיין אחד, כאילו.
מהתורה. אבל חכמים תקנו שצריך שלושה. אבל עכשיו, ברגע שיש לך שלושה, ואחד מהם הוא לא גמיר, אז הוא פסול.
בשביל שיהיה אחד כשר.
נו, כן, אבל אתה מסכים שבתוך הרכב של השלושה יש אחד כשר?
כן.
ויש לפחות אחד, גם לא כשר מסתברא, אז איך הלא כשר הזה לא פוסל גם את הכשר?
לפי רווחה זה לא מעניין אותי, כל מה שאני מצליח שלושה זה בשביל שיהיה אחד
כשר. אז זה גוף ההוכחה, שמפה רואים שיש אחד פסול, לא פוסל את כולם.
אבל גם רואים שיש שלוש דרגות, יש רואי בקר, יש
לפי רווחה, בסדר.
זה לא רואי בקר.
יושבי קרנות זה כמו רואי בקר, אין
לא כתוב יושבי קרנות.
כן, כתוב יושבי קרנות. זו הוכחה של קצות החושן. זו הוכחה שלו.
אבל חדל באמת, אני קצת כמו...
מה אתה אומר?
חדל תקנו שהשניים האלה קשרים כאשר יש איתם אחד גמי. יש להם תעודת קשרות מהבדת, כאשר יש אחד גמי, לשני הדיוטות האלה יש תעודת קשרות. כאילו נתנו להם סמיכה חד פעמית לדיין.
לא, אתה עושה צחוק, זה ייתן סמיכה חד פעמית לדיין הפסול גם כן, מה?
לא, אבל לא, הוא פסול במהות.
יש הביע עומר, כן, בשבת למדתי ככה, בדיוק רק משמיים, ראיתי תשובה שלו. בחושן משפט בית בית, הוא מביא תשובת שם אריה, לא שמעתי על השוט הזה. אבל הוא דוחה את הרעה של קצות החושן, בצורה יפה. הוא אומר, דשא נעתם דמן דלא גמיר, אין שם דיין עליו כלל. ודמי למה שכתבו האחרונים, שאישה וקטן אינם מבטלים בצירופן את שאר העדים, וכן גוי אינו בגדר עדות כלל שנאמר בו, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. והוא הדין לגבי דיינים שדווקא אם הוא גמיר ושם דיין עליו, רק נפסל מצד שהוא קרב או פסול, בזה מבטל כל הדין. אבל אם אינו גמיר כלל, לא אבא שם דיין עליו, אינו פסל שאר הדיינים בצירופו. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לפסול. כדי לפסול את שאר הדיינים, אתה צריך להיות דיין, צריך להיות ראוי. אתה דיין.
אבל זה ככה גם
בעדים? כן. הוא אומר, נגיד אישה באה לראות, אישה רואה. והיא מתכוונת להיות עד. מה, היא תפסול את כולם?
גם נגיד...
היא לא יכולה לפסול את כולם.
בחתונות...
נכון, בחתונות אותו דבר. אז הוא אומר שאין לו שם של דיין. כן? אבל אדם שהוא כן ראוי להיות דיין, רק הוא קרוב, מצד קרוב הוא פסול, אז כן, אז כן הוא מצטרף. אז הוא חולק ממש על הקצות. מה, עכשיו אני שואל אתכם, מה הדין לגבי דיין שקיבל שוחד? האם דיין שקיבל שוחד ויושב ברכב של שלושה, אז הוא פסל את כולם או לא? איך יודעים שהוא פתאום מתברר, התפוצצה פרשייה, הוא קיבל שוחד? הדין בטל או לא בטל?
כן, לפי מה
שהרב
אמר פה.
לפי הקצות אמר שלא, רבותיי. הקצות אמר שלא. השם אריה אמר שתלוי אם יש לו מדע.
למה צריך לפסול את שתי הדיינים האחרים? כל דיין שדן דיינים, גם פסולים, אז כל
הדיינים... הדיין הזה, אבל שני הדיינים האחרים, היה להם רוב דעות בתיק. הם היו רוב נגדו. לא יודע מה, או שהם היו איתו, אבל הם גם חושבים כמוהו. האם אני מבטל את כל הדין, ואני אומר להם, אתם פסולים, או לא? תחשבו רגע. הפסול הזה של שוחד.
לפי הקצות או לפי השם אריה
הרפוא? גם, זה גם לפי הקצות. בוא נחיל לפי הקצות. לפי הקצות. הוא פסל את כולם?
לא, לא.
לא פסל את כולם. לפי השם אריה? יש לו
קורא משקר. תלוי אם שוחד זה קרוב או...
לא, ודאי, זה יכול... מה, מישהו קיבל שוחד? דיין זה קיבל שוחד?
כן. דיין שקיבל שוחד.
פסול עצמי, כן, לכאורה כן. היה לב שם דיין בתחילת הדיון.
גמרא אומרת, יש בבא בתרא, גמרא שאומרת שאסור להעמיד דיין שקיבל שוחד יותר. הוא לא יכול לחזור לגדותו.
אה?
אז אולי חוזר לו שם אדיוט, ואז הוא לא פוסל.
אני שואל על הדין הזה עכשיו, יש לך פה דין עכשיו שקרה.
כן, לפי השם אריה, ודאי שהוא
פוסל. לפי השם אריה.
פוסל את כולם, מה? פוסל, כי היה עליו שם דיין. הוא לא כמו אישה. היה עליו שם דיין בהתחלה, והוא קיבל שוחד, והוא פוסל את כל החבר.
אז אתה אומר, זה מחלוקת בעצם, של הקצות והשם והזה.
הרב הביא מקודם עוד מישהו, לא?
לא, כן, הכנסת הגדולה. אגב, ראיתם את הגעת, יש הגעת של רבי עקיבא האגר, שהוא מביא, בסימן זין, הוא כותב שנמצא אחד מקרוב הפסול, כולם פסולים, והוא אומר, כנסת הגדולה שני מקומות, עיין תומים, תשובת רמל, שרמל, שקר, ותשובת גינת ורדים. רבי עקיבא האגר פסק במפורש שזה פוסל. לא כמו הקצות, ולא כמו הנתיבות, ולא כמו...
בעדות.
לא, בדיינים. רבי עקיבא האגר הוא פוסק כמו הקט אחרונים, שכל הדיינים נפסלים. יש לנו בקיצור שלוש גישות. גישה אחת שכולם פסולים, גישה אחת שזה לא פוסל, את הגישה של שער המשפט שתלוי אם הדיין הזה בלעדיו יש שלושה או אין. ואני כאילו משליך אליכם את השאלה של שוחד, איך להסתכל על הפסול הזה של הדיין?
יש גישה רביעית של השם אריה, אם הוא בכלל שייך או לא שייך.
השם אריה זה...
לא, השם אריה אומר שזה כן פוסל, כן.
הוא
שיטת
רבי עקיבא, זה לא פוסל בפרט.
אני אגיד לכם מה אני חושב שאפשר להגיד כאן. כן, אז תראה, השם אריה, אתה שומע, השם אריה דוחה את הראייה של הקצות ואומר, שמה, אפשר להגיד, כן, שמה, שכן כל הקט היא נפסלת כאשר יש לו שם של דיין. אז אני שואל מה הדין בשוחד לפי דעת השם. אולי אפשר לומר ככה, מי שקיבל שוחד, זה אני מציע, תגידו מה אתם חושבים, מי שקיבל שוחד, הוא נהפך להיות... כן? כמן דלא גמיר. למה? זה שלקחת שוחד, אתה כבר לא מסוגל לפסוק. אתה כאילו כמו מישהו שלא למד. זה שלקחת שוחד, אתה לא יכול לפסוק דין אמת בכלל. אתה כמו מישהו שלא למד ולא מסוגל לפסוק. אין לך בכלל שם של דיין. מהצד הזה...
כמו שם אריה, כאילו השם אריה יתיר אותו.
אז השם אריה יגיד מה פתאום, הוא בכלל לא פוסל אותם.
גם מלכרות תגיד אותו דבר.
כן, אבל מה ישנה משאר פסולים? על כל פסול אני אגיד.
לא, הקרוב בעיקרון...
חשוד על הממון.
לא, קרוב הוא לא מישהו נוגע.
לא, אני אומר, חשוד על הממון, מישהו אחר. מפריח יוני. פתאום גיליתי שעדיין...
הוא גזלן, הוא פסול מטעם עבירה. הוא מטעם מת חמאס, מטעם ש...
ולמה לוקח שוחד פסול?
כן, איפה לוקח שוחד פסול?
לא, בגלל שהוא חשוד על הממון? למה אני פוסל אותו? בגלל שהוא חשוד הממון?
זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. האם הוא פסול בגלל שהתורה אמרה שאחד כזה...
אין לו שיקול דעת.
כן, אולי... זה מה שאני מנסה לחקור פה. מה?
כי השוחד יעבר.
לא, לא משנה, התורה לא אמרה
שהדין
פסול, אנחנו
אומרים שהדין נפסל. הדין בטל, כן. הדין שלו בטל. אז עכשיו אני מציע, זאת אומרת, אני אומר לך, אני חוזר על הנקודה, שאם אתה אומר שהוא לקח שוחד, אז הוא כמו מישהו שלא למד, הוא לא, אין לו, שים לו, אין לו את ההשכלה כרגע, אין לו את ההשכלה הדרושה כדי להתחיל ולדון פה.
יותר קל, אנחנו אומרים, למה אידיוט אסור לו לדון? כי הוא יתה משפט.
לא כי הוא יתה, אידיוט לא יודע לדון.
אוקיי, למה?
זה אחרי, לא, לא.
לא יודע לדון, הוא ידון לפי הכרס שלו.
לא, זה משהו אחר.
אז למה? למה אסור?
לפי הכרס שלו.
יפה, למה אסור? זאת אומרת
שהוא לא ראוי להיות דיין.
כי זה לא דין אמת.
לא, לא כי זה לא דין אמת. הוא אומר, אידיוט... אין לו דעת, הוא לא יכול לדון, זה לא שהוא.
מה זה אין לו דעת? אין לו דעת, אין לו דעת.
אין
לו מהנדס, מה?
יופי שהוא מהנדס,
לא הבנתי.
אין לו דעת תורה, אין לו דעת תורה.
בסדר, אז זה הטעם בשוחד, זה בדיוק הטעם.
בסדר, זה מה שהרב אומר, השאלה האם אידיוט זה בגלל שהוא יש לו דעת, אבל הוא פשוט מפעיל שיקול דעת עקום, או שאין לו דעת בכלל. זה אומר, אידיוט אין לו דעת בכלל, ואומר שוחד זה שוב השאלה, האם שוחד זה גורם לזה שאין לך דעת, או שזה גורם לזה שהדעת שלך מעוותת.
כן. כאילו, האם זה עושה, האם אין לך דעת, או האם זה עושה אותך כמו קרוב או פסוק, כמו קרוב שלא יכול לדון. עכשיו, אחרי כל הדיון הזה, מצאתי איזו תשובה של, נראה לי קוראים לזה ביקורי שחר, משהו כזה, שהוא אומר, הביקורי שחר, מצאתי שוט שאומר, תשובה בכלל, הוא אומר, תשמעו, זה לא קשור בכלל לכל מה שדיברנו. אומר, הרי למה צריכים שלושה דיינים? למה? כי שיש שיח בין הדיינים, אז הרבה פעמים זה קורה שדיין אחד אומר איזה משהו שלא חשבו עליו השניים האחרים. הרי מה קורה, ואז הם משנים את הדעה. הרי אתם יודעים, אנחנו נלמד את זה, מה קורה אם דיין אחד אומר לשני הדיינים, הם יודעים נגיד זכאי, או חייב, והוא לא יודע.
מוסיפים.
אז מוסיפים, לכאורה למה מוסיפים? הרי גם אם היית אומר נגדנו, אנחנו הרוב, למה להוסיף?
אולי היה משכנע אותם.
אלא, אולי היה משכנע אותם.
איזה מוסיפים?
עוד דיינים. עוד דיינים, אוקיי? אם אחד אומר לא יודע, מוסיפים נגיד עוד דיינים. עכשיו, לכאורה למה? אם הם בטוחים בדעתם, הם שתיים והוא אחד, אז מה אם הוא לא יודע? אפילו אם הוא היה יודע, והוא אומר נגדם. אלא מה רואים מפה? הוא אומר שצריך שהדין יתברר היטב, וההלכה מתבררת על ידי שלושה. אז אם אתה קיבלת שוחד, אז אתה לא יכול להפרות אותם בדיון.
הוא תמיד נותן.
כן. אז לכן ההלכה לא מתבררת היטב גם אצל השניים האחרים, לכן הדין בטל. אתם מבינים? הדין בטל מצד המהות שגם שניים האחרים לא יודעים, לא, לא יודעים לדון נכון את הדין הזה.
אז על כל, לכל שלישי פסול תגיד את זה, לא?
איך?
למה לא תגיד את זה?
שמה?
לא משנה מאיזה סיבה הוא פסול.
נכון, אז לכן הם פסולים גם כן.
לא, אישה שפסולה, מה הקשר בשניים האחרים?
אישה
יכולה להיות
גאונת
עולם, יודעת את כל
חושן
משפט, ישר והפוך. היא
מפרה
את האחרים בוודאי בדיונים
שלה. אז למה היא לא פוסלת? היא פסולה. למה? לפי הטעם הזה היא לא פוסלת.
למה שהיא פסולת אחרת?
מה, אישה שיושבת בתוך הרכב של שלושה?
כן.
כי לפי הטעם הזה היא לא תפסול. כי יש לה דעת, היא מפרה את הדיינים.
קרוב או קרוב? קרוב שלא נוגע בדעת.
קרוב זה לא מטעם נוגע.
כן, קרוב זה לא מטעם שמו יתה, זה גזירת הכתוב.
קרוב זה... אבל אתה יכול להביט אותו דבר כמו שוחד, הוא מוטה לצד מסוים. אז סוג הוא לא מצד זה שהוא מוטה.
לא אומר שיש קרובים שלא מוטים, משה רבי...
יש קרובים שלא מוטים, מצדיקים גדולים שלא מוטים. טוב, עכשיו, אחרי שסיימנו את הדבר הזה, יש הרבה הרבה דנים פה, אני בקצרה אדול בזה, כי זה הלום דש קצת של הסעיף הזה, בטח ראיתם. האם צריך להחזיר את השוחד? יש לנו משולש, יש לנו שוחד, ריבית וגזלה. אלה שלושת הנושאים שצריך לדעת את הפרטים שלהם, ואז אפשר להשוות בין הנושאים. כאשר לכל נושא פה, יש יתרון, יש נקודת חוזק ונקודת זה. אולי אני קצת אעשה טיפה הקדמה כדי שנבין. כן? בגזל זה נעשה בלי הסכמה של מי של הנותן, נקרא לזה. אין הסכמה מצד מי שלקחו ממנו, זה ברור, נכון? ויש מצווה מהתורה להשבת הגזלה, מפורש בתורה. כן, כתוב, השיב את הגזלה אשר לקח. וזה עשה שמתקן את הלאו שלא תגזול, ולכן ללוקים הלא תגזול. למה? כי זה לאו אני תק לעשה. זה לגבי גזלה. וגם, אגב, אתה חייב להחזיר, כי אתה לא יכול להגיד שיש פה איזו חזקה שאולי נגזל מחה לך, אני שוב סיבה שבעולם לחשוב שמי שגזלו ממנו ימחול. זה לגבי גזלה. לגבי ריבית, בריבית יש איסור לתת ריבית, גם על הנותן, אבל מצד שני, התורה לא אמרה שצריך להחזיר את הריבית באופן מפורש, זה ניתן מרצונו של הנותן.
אבל גם זה לא בנית, גם זה לא בנית אחרי זה.
מה?
גם על ריבית לא לוקים.
על ריבית?
לא לוקים.
לא, לא. טוב, זה, הוא מביא את הרמב״ם, שנייה. את הרמב״ם והתום, שנייה רגע, תכף נראה. אני מדבר לפני האחרונים. ריבית, יש מצוות וחי אחיך עמך. אומרת הגמרא, מה הכוונה וחי אחיך עמך? תחזיר לו את הריבית. למה? כדי שיחיה. מסכן, את הכסף החזיר לך, אני, הזה של ההלוואה. גם ריבית אתה לוקח ממנו, הרי למה הוא לבא ממך? כי אין לו כסף, הוא לא עמך. ואתה עכשיו גם לוקח ממנו ריבית, וחי אחיך עמך. תחזיר לו את הריבית, כי אתה מצווה בחיותו של הלווה. כן? אז שימו לב, מצד אחד, זאת אומרת, הוא נותן את זה מרצונו, זה לא גזלה. כן? אין מצוות, ולכן אין לי מצוות השווה, מפורשת בתורה, אבל יש מצוות עשה על המלווה להחזיר כדי להחיות את ה... יש דיון עכשיו מה קורה, האם הלווה הזה מגיע לו לקבל את הריבית בחזרה, כי התורה אמרה את זה, כי התורה אמרה שאני צריך לתת לו ואסור לי לקחת, אבל אולי הוא מחל, כי הוא נתן את זה מרצונו באיזשהו מקום, נכון? אבל למה אני אומר רק באיזשהו מקום? כי תכלס, אתה הכרחת אותו. אתה בא, אתה לא יודע מה, אתה רוצה הלוואה, ריבית. שוחד זה הצלע השלישית. בשוחד, הדיין לא בא ואמר תיתן לי שוחד. אלא שוחד זה דבר שניתן מרצונו הגמור של הנותן. הנותן רוצה לוודא את העניין, כן? חלק מהרצאות משפט שלו, הוא נותן שוחד. בסדר? הוא נותן שוחד. לא ראינו שהתורה גם אמרה במפורש שצריך להחזיר את השוחד, אבל אסור לתת את השוחד. אז פה יותר קל לי אולי להבין שאם הוא לא טבע את זה בחזרה, יש במקום לחשוב שהוא מחל, אפילו עוד יותר מריבית. יש סוגיה בתמורה, בדף ד' ד' ו' שמה, בדף ה' שמה, כן? דעו לכם, אותנו שאלו באחד המבחנים של הדיינות, היה שאלה מה סוגיה שמה. כן? סוגיה שצריכים להכיר אותה, של אי אביד לא מענה, כן? שמה של רבה, הבאי שמה. כל מה שהתורה אמרה שאסור לעשות. אם אדם עשה את זה בכל זאת, זה מועיל או לא מועיל? אדם מרצונו עבר על התורה, אם זה מלומד, הגמרא, היא מביאה ממש הרבה נושאים בתורה שכדי להוכיח לכאן או לכאן, וכל פעם היא דוחה את זה ואומרת שאין הוכחה כי היא. למה? כי פה יש פסוק מיוחד, פה יש מקרה מיוחד. למשל בריבית, אז אמרה התורה, הנה אסור לתת ריבית, אמרה הגמרא אסור לתת ריבית, אבל צריך להחזיר משמע שלא מענה מי שנותן ריבית. אומרת הגמרא, לא, יש פסוק וחייך עמך, יש לו מצווה להחזיר. אמרה כל הזמן שם, לכל מצווה היא מביאה כאילו, אל תוכיח לכאן או לכאן. מה בנוגע לשוחד? התורה אמרה, אסור לתת שוחד. אז באמת, יוצא שאם הנותן שוחד ילך לדיין ויגיד לו, תיתן לי את זה בחזרה, הוא חייב לתת לו. כי אי אביד לא מענה. אגב, פוסקי שם כמו רבה, כן, שאי אביד לא מענה. זה הרי צביוד המפורסם עם הפשקביל על ה... אי אביד לא מענה וכל זה ועל ארץ ישראל.
לא תגורו
שכאלה, שהוא אומר שכל מי שייתן שטחי ארץ ישראל נפסק, שנפסק כבר שיהיה אביד לא מענה.
יש לא תגורו, כן, אבל
תהיה אביד
לא מענה.
טוב, עכשיו נשאלת השאלה, האם כאשר הנותן תובע את הדיין, הדיין צריך לתת לו או לא? כן?
לא
הבנתי,
אם
מסכים,
לא
הבנתי
שאלה,
אם
מסכים
כמו רבה. אוקיי. אם הוא לא תובע, אם הוא לא תובע ואם הוא תובע. אם הוא תובע, ודאי צריך להחזיר לו. כן? כך אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, וחייב להחזיר השוחד כשהתוואנו הנותן. אבל אם הוא לא תובע ממך את השוחד, לפי הרמב״ם, אם הוא לא תובע, לא צריך לתת לו. כן? נכון, אבל ספר החינוך כתב, ואם קיבל חייב להחזיר, מדייק המנחת חינוך שם, שאפילו לא תבע, חייב להחזיר. אז הוא שואל איך זה יכול להיות.
שוחד?
כן. למה אתה צריך להחזיר אם הוא לא טובה? ואז מה שתרצנו מקודם, שאם הדין בטל, אז ממילא הוא לא סיפק את הסחורה, אז הוא חייב להחזיר. ככה הוא...
כמו מקח טעות כזה.
כן, בדיוק, כמו מקח טעות.
אני לא הבנתי, אבל... לא הבנתי, אבל... לא יודע, אמרת שלפי רב היה בגלל מעלה. למה שהוא לא יצטרף להחזיר?
לא, כי הוא לא טובה ממני. כל עוד מישהו לא טובה, אולי הוא מחל. זה הנקודה. אדם שלא טובה, מחל. בסדר? אדם שלא טובה, מחל.
אפשר להגיד את זה רק פוקר, אדם מרצונו.
כן, נכון, לכן בהתחלה עשיתי כל ההקדמה הזאת, שתראו את ההבדל.
ריבית, אבל זה לא 100%
רצונו. זה כסף,
רוצה
ללמוד.
בקיצור, זה מה שאומר אבך. אבך אומר, יהיה אביד לא מענה כרבה. אז למה הרמב״ם אומר שרק שהתווינו הנותן? בגלל שהוא מחל.
מי אומר את זה?
אבך. אבך כותב, הוא מחל. הוא מחל. עכשיו, בא קצת החושן ודן ב...
אני מלכת חינוך אומר שאני צריך להחזיר בלי תביעה?
לא מלכת חינוך, ספר החינוך. ספר החינוך אומר את זה... דבר פי ג' לא זוכר.
אבל חוב שלו בקיצור, שיחינו.
כן, הוא חייב לו.
זה לא לצאת ידי שמיים או משהו.
לא, הוא אומר אתה חייב לו בכל מקרה. למה? אז זהו, יפה. עכשיו, מה הדין של רבי נתן? מה זה שיעבוד עד רבי נתן? דיברנו פעם, נסביר את זה בקצרה, יש סימן נפלא על זה וחושב משפט רק על זה. כן, שיעבוד עד רבי נתן זה אומר שאם ראובן חייב 100 שקל, חייב מנה לשימון, ושימון חייב ללוי, אז לוי נוצר מהתורה, ונתן לאשר השם לו, נוצר מהתורה שיעבוד וקשר שיעבודים המונים בין ראובן ללוי, ולוי יכול ישירות ללכת לראובן. כן, ראובן יכול להגיד לו, מי אתה, לא מכיר אותך, לא בעל דברים דידי, את לא יכול. לוי יכול לבוא אליו, נוצר אחורה. עכשיו אני שואל את השאלה, מה קורה פה? ראובן חייב לשימון, ראובן לקח ריבית משימון, ושימון חייב ללוי, אבל לשימון אין מה לתת ללוי, אבל שימון יכול ללכת ולהגיד לראובן, שמע, אני טובה ממך את הריבית. אם הוא יתבע את הריבית, בסדר, לא את הריבית, סליחה, את השוחד, זה בשוחד. האם אנחנו נבוא ונגיד שיש שעבוד דרבי נתן? לכאורה, אם לפי פסק שולחן ערוך והרמב״ם, כל עוד הוא לא תובע אותו, הוא מחל, נכון? אז האם אני יכול לכפות עליו שיתבע? אז בא קצות החושן, ומה הוא אומר?
שיכול לכפות, כי פריאת בר חוב מצווה.
יפה מאוד, פריאת בר חוב מצווה, וכופים אותו לקיים את המצווה, כן? כך הוא אמר. ואז פתאום הקצות חוזר בו, בהמשך, אומר הקצות, רגע, זה כפייה, ויש הבדל בין תליו וזבין,
תליו וקנה.
ותליו וקנה. תליו וזבין, זה סוגיה שלמה בחזקת הבתים, גם למד את זה בזאת השם, זה שאתה מכריח מישהו...
לקנות. למכור.
למכור. אז מכיוון שהוא מקבל כסף תמורת, אגב, דקבל זו, זה גם מרומת ננפשי. יש שם הסברים בראשונים, איזה 2-3 שיטות איך להסביר את זה בדיוק, כן? אבל יש פה גמירות דעת מצידו, כן?
כן, תן.
אתה מקבל בסוף כסף מול העיניים. הרבה פעמים אתה בא, מישהו שהוא מתמקח איתך, איזה חנות, אתה מוציא את המזומן ושם על השולחן, פתאום הוא בא לקראתך במחיר. מכירים את זה? זה, אגב, זה גמר ומק ננפי, זה משכנע את האנשים. אבל אומר הקצות, אבל לבוא ולעשות פעולה הפוכה, כן? זאת אומרת לבוא ולקנות ולבוא ולשלם בכוח, כאילו זה לא. אז אומר הקצות פה, זה נקרא שאתה כופה עליו
לקנות.
אז לא, לכן הוא ככה, הקצות ככה מפקפק בזה. הפתחי תשובה פה, לא פה, בסימן רשי, שזה, ששם מדברים על זה, מביא הרבה פוסקים והרבה ראשונים שאומרים שאין חילוק בין תליו וזבי לתליו וכאן.
אבל לא, בסוף הוא מביא את הכנסת הגדולה, הוא מביא את הכנסת הגדולה, ואז בעצם...
נכון, נכון.
הוא אומר, ככה אני הבנתי אותו. שבעצם הכוונה של הכנסת הגדולה, שכיוון שהוא ניצול מלווה רשע ולא ישלם, זה כאילו הוא מקבל כסף.
אז הוא מקבל, נכון, זה תליו וקנה, בדיוק.
לא.
כן,
הוא קונה. הוא לא רוצה לקנות, זה לא מלכו.
לא, זה כאילו הוא מקבל כסף, כאילו לתליו וזה
אבי. אבל הוא קונה בלי לשלם.
ככה אני הבנתי, ושוב ראיתי בכנסת הגדולה, שהוא ניצול מלווה רשע ולא ישלם, ועד לכן, כשהוא עכשיו...
בוא נחשוב, מה קורה כאן?
פה הוא קונה בלי לשלם, הוא רק קובע. רק אומר לו, תביא לי את השוחד חזרה.
אתה כופה אותו מה לעשות, אתה כופה אותו לתבוע את הדיין. שמזית
החוב.
נכון?
אבל אתה לא משלם על זה כלום, אתה רק תובע.
לא, מה אני מקבל מזה? אתה כופה אותי שאני אתבע, מה אני מקבל מזה?
כלום, אבל אתה גם
רוצה. שהוא ניצול, זה מה שהוא אומר בסוף בשביל כנסת הגדולה, הוא ניצול מזה שהוא לא רשע.
אז אני מוכר או קונה?
אתה מוכר.
אני מקבל.
אבל הרב מקבל.
אני מקבל שאני עשיתי מצווה, אני קונה. אומר הקצות, שאתה מקבל, על זה כפייה לא מועילה. כך הוא אומר, אתה יכול להתווכח איתו.
כן, אבל מה בא לא נשאר אותו לי בזהבין? כי הוא מוציא כסף. מה אכפת לבן אדם לקבל? הוא רק מקבל. כשהוא מוציא כסף, אז הוא אומר, זה לא שווה לי. אבל פה הוא לא עושה כלום, רק תובע את ה...
כן, אתה מסתכל על זה כסף, אבל יש פה הסתכלות, האם אני מקבל או נותן?
למה? אבל
ככה.
מי היה משהו נכון? יכול להיות שאתה מקשר, כשאתה מוציא כסף ומקבל בתמורת מזה משהו, אז אתה לא רוצה. אתה לא לקפות על בן אדם להוציא כסף. פה הוא לא עושה כלום, רק תובע.
אתה שואל עכשיו על הקצות, השאלה מה הקצות אומר.
לא, בסדר, יש לך קושייה על הקצות. הקצות אומר, לפי שיטת בעל האיתור שכמותה פסק הרמ"א בסימן רש"י, שתליו וזבין זה כן הולך, ותליו וכאן לא הולך, אז אי אפשר פה לכפות. יש פה נחל יצחק ארוך, בענף א', ענף ב' פה, יש פה נחל יצחק שחולק על קצות החושן, והוא אומר שבכל מקום ששייך לומר מצווה לשמוע דברי חכמים, זה יותר טוב מתליו וזבין אפילו, וכן אפשר לקנות, ולכן גם אומר שלגבי ריבית זה ככה, לא ניכנס לזה, כי אנחנו, אין לנו זמן לזה. לגבי מכילה על השוחד, מה קורה אם הוא רוצה למחול או לא, גם היינו פה בקצות שהוא מביא מחלוקת לגבי ריבית, יש מחלוקת רמב"ם וגאונים, האם הלוי יכול למחול? לפי הרמב"ם יכול למחול, לפי הגאונים הוא לא יכול למחול, כי כל ריבית התורה אסרה, וכל ריבית זה ניתן מרצונו של הלוי, והתורה אסרה, אז אין לו שח מכילה בריבית. אז הוא אומר קצות החושן, כן, שבשוחד זה גם תלוי בזה. כן, התורה אמרה שאסור לתת שוחד, אז אם זה תלוי בזה או לא, המסקנה של קצת החושן זה שמתי הוא מחל. אם הוא טבע ואחרי זה מחל, אז היות והוא טבע, אז נוצר חיוב של הדיין לתת לו ותפס שעמודא דרבי נתן את השוחד. ואז כבר הוא לא יכול למחול, כי כבר זה שעמודא דרבי נתן אתה לא יכול למחול.
אבל אם הוא עדיין לא טבע.
אבל אם הוא עדיין לא טבע והוא מחל קודם לכן, כן? אז אני שעבודה דרבי נתן. היינו פה אחר כך, אני לא רוצה להאריך בזה. טוב, אני רוצה לדבר על שוחד לשליחי ציבור. אוקיי? שוחד, כי הפתחי תשובה מביא פלפול החריפתא.
קידים,
הרב. כן? שאיסור השוחד זה לא דווקא על דיין, אלא גם על נאמנים על הציבור, שהם לא דיינים, גם הם אסור לתת להם שוחד.
אגב, השוחד הזה, דאורייתא או דרבנן? שוחד.
למי?
נאמנים על הציבור.
לכאורה זה...
עבדנו ב...
שאלה טובה, לכאורה זה גם מהתורה, כי הוא אומר ש... ערוך השולחן כותב, ולא דווקא...
אני למדתי את הפיפור החריף קשור, כאילו, איך הוא הגיע לנאמנים על הציבור? הראש המדבר על דיינים גמורים שדנים שלא מן הדין. כי הגמרא אומרת, שמעתי שדנים שלא מן הדין, כנס. מה זה קשור למישהו שהוא בכלל לא דיין?
זה קשור באופן... זה פלפול החריפתא מוסיף לך עוד דבר, כן? זוכרים שלמדנו בזמן
זה... זה אחרון, זה כאילו לא מוסכם, אני חייב להסכים איתו.
מה הוא אומר, ולמדתי מהראש...
שמה?
שגם, אני לא זוכר לראשון, שבנאמנים לציבור, שאין דיניהם דין תורה, שגם בהם שהם שייך שוחד. הוא לומד את זה מהראש, שדיבר על רב פאפי ורחמה שם.
מה, עם הכנסות?
שרצו
להרוג את בר חמה בגלל שהוא הרג ואז הראש אומר שוחד.
רצו להוריד
את העיניים.
כן, רצו
להחמיד את העיניים. יכול להיות, זאת אומרת, גם שאתה לא בכובע של דיין, כי אין לך סמכות לדון לפי הדין.
אבל שמה זה לא שאתה לא דיין, שמה אתה דיין. אבל... רש"י אומר שהם...
הבנתי.
דנים שלא מן הדין.
ברגע שאתה דן שלא מן הדין, אתה כבר לא בסמכות.
דיין, רק שנתנו לך.
אבל אתה לא בסמכות, נו מה. אז לא זה הרעיון, שנייה רגע, רגע. אבל אנחנו כבר ראינו, רגע, לחבל, אנחנו ראינו בסימן ב' שטובי העיר, כל נבחרים של הציבור, כל מי שמקבל תפקיד, כן? יש לו מעמד, ראינו מחלוקת בדין הגדול, לא בדין הגדול, אבל יש לו מעמד.
מה, גם פקידים של, לא יודע, מה
שהיה? עכשיו, בטח, במדינת ישראל זה דבר, עכשיו, בואו נדבר ספציפית. אוקיי, שאלו אותי פעם,
שוטר,
כן, שוטר. שאלו אותי פעם לפני הרבה שנים, יש מכוני טסטים לרכב, שמעתם? עכשיו, מה קורה שם?
נותן את זה למוסך
נקריאה. בייחוד, בייחוד אלה שהם לא יהודים, כן? אם אתה הולך לשם ואתה לא נותן לו את ה-100-150 שקל, מה הוא עושה? הוא יוריד לך, הוא יכשיל אותך בטסט על מה? על הלוחית זיהוי לא מספיק נקייה, או הריפוד שלך קרוע, או דברים כאלה.
אתה פח באוטו, אתה ג'ק.
כן, סתם. אבל אם אתה נותן לו את מה שהוא צריך לקבל, צריך לקבל, אז הוא רגוע, הוא לא עצבני באותו יום, והוא זורם איתך כמו שאני חושב.
מה אחרים, מה אחרים?
אז שאל אותי, האם מותר? עכשיו, אני שאלתי את אחד מגדולי הדור, אני לא רוצה להגיד, כי אולי הוא רוצה שאני אפרסם אותו, מקלידים את השיעור. אז הוא אמר לי, מותר לך. הוא אמר לי, מותר לך לתת לו, כדי שיתייחס אליך בצורה הצודקת והנורמלית. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את ה-150 שקל לערבי הזה, ובגלל זה הוא ישפוט אותך נורמלי, ישפוט, יש פה את הכוונה, יתייחס אליך נורמלי ולא יחפש להכשיל אותך על דברים שבדרך כלל לא מכשילים בהם, אז מותר לך. ואני שמעתי את זה, ולא יודעת אם...
פתאום עכשיו הוא גם יוותר לך על...
רגע, שנייה.
זה כמו פתחי תשובה שמתיר לתת דיין גוי, להציל מהגוי.
יפה, כדי, בדיוק. אם זה, זה, זה המקור, וערוך השולחן כותב, תראו את ערוך השולחן, הוא כותב, בסעיף א' אצלנו הוא כותב ככה, הוא כותב, אבל אם הוא רוצה לגבי גוי להטות הדין שלא במשפט לצד השני, ונותן לו שלא יתה הדין, מותר. ערוך השולחן, בסעיף א', ערוך השולחן. אין לך את זה פה.
לדיין?
כן, אפילו לדיין. אז אני מזה רציתי להביא סיוע לרב הזה, כן? זה הגיוני, אתה נותן לו כדי שישפוט אותך מה שמגיע לך, אבל בהסתגלות רבותיי, וזה מה שאפי אומר. אם המטרה היא להעביר את האוטו שלך טסט, כאשר יש לך בעיות רציניות של בטיחות, בעיות אני יודע מה בבלמים, בעיות בגלגלים, בעיות במחית ההידראולית, וואלה זה אסור לא מצד דיני ממונות, וואלה זה אסור בגלל שאתה מסכן את עם ישראל ואת עצמך. אז לא מדובר על דברים.
מה אתה יודע? אתה מביא את הרכב לטסט, לא יודע.
אז אני אומר, אבל אתה עכשיו בא לשאול האם מותר לך לתת, אז אני עונה לך.
אבל אתה יודע מה דבר 50 שקל בתחילה לטסט, אתה אומר
לך. אבל אתה לא יודע מה המצב של הרכב שלך?
אתה תמיד יודע בדיוק אם הבנה
הוא... אבל יש שם 17 אנשים, מה? כל אחד יודע שקל?
מה?
יש שם 7 אנשים שעומדים לך, כל אחד בעמדה שלו.
אתה יודע מה המצב של
הרכב. שנייה אחת, אתם אומרים שני דברים שונים.
הרב, שנייה.
כל אחד אומר שואל משהו אחר.
יש היום משהו אחר, יש היום, לא יודע, זה כמו שהיה בזמן הרב. אנחנו היום נותנים את הרכב למישהו, שהמוסך אומר לך על כך, אתה תותן לו את הרכב, אתה משלם לו 300 שקל, כולל זה של הטסט, האגרה, והטסט עובר.
נו בסדר, אבל הרכב שלך בסדר, רק מה, לא יפילו אותך לקטנות. ככה זה. עכשיו, אם זה בעיה אמיתית, אדם צריך לדעת מה לוקח, אני חושב כל אחד לפני טסט, לקח את הרכב שלו למוסך, שיבדוק את המצב. יכינת אותו לטסט, מה שנקרא. בסדר? לא מדובר על זה. אבל הם יודעים, הניסיון, בייחוד הערבים, יודעים להפיל את הרכב שלך על מה שהם רוצים. אז זה מותר. אמרתי, אז אמרתי לכם, בסדר? אמרנו את ה... טוב, עשינו טוב. כן,
שאלה. מאיפה זה מתחיל השוחד כדי ציבור?
ממה שאומר, הפיפול החריף אתה על הראש.
כל פעם הייתי קעד איזה 1,000 שקל לתוגעים אותי.
טוב. טוב, על ריבית אין זמן לדבר. בואו נדבר על נושא, זה נושא גם בפני עצמו, נדבר עליו, על שכר של דיינים. זה נושא שהוא קצת כואב, למה? כי אני לא מדבר על בכלל, הדיינים שבמדעי הדין זורים מקבלים משכורת יפה, אבל אבל שאתה דיין, אנשים מבקשים שתעשה בוררות וכל זה, האם מותר לך לקחת משכורת? אסור לך לקחת משכורת. אז הגמרא אומר, יש משנה במסכת בכורות. מה רצית להגיד?
שכר בטל הדמוך, זה מה
שכתוב. נכון, אבל מה המקור לזה? אם אתם רוצים תמיד לדעת מה המקור, איפה הגמרא דנה? עכשיו עוד דבר שתדעו לכם טיפ לכל הבחינות של הדיינות, הרי מותר להכניס גמרות. עכשיו איך אתה יודע, אתה צריך לזכור איפה כל סוגיה נמצאת, בש"ס, כדי ללכת לשם ולעיין לראשונים, נכון? ונגיד, איך תדע איפה הנושא הזה של שכר של הדיינים? זה נמצא במסכת בכורות. למה? כי שם מדובר האם מותר לרב שרואה את המומים של הבכורות לקחת על זה מזכורת. אז אגב, זה נפתח שם הנושא הזה. זה נמצא שם. אז יש משנה מפורשת שכותבת בפרק דבר. מה?
אז מה הטיפ למבחני דיינות?
לא, הטיפ הוא שאתם צריכים לזכור את הזה, אתם צריכים לזכור, מסכת בכל, איפה שחדם, מסכת בכל, הטיפ זה ללמוד את השס של המשנה קצת על הסדר. בקיצור, אז הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים. ומה הסיבה? אז הגמרא שם, הגמרא בדף כתת בבחורות אומרת, כתוב, ראה לימדתי אתכם, חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי וכו', מה אני בחינם? אף אתם בחינם. כן, יש פה שתי אפשרויות בראשונים איך להסביר את זה. האם ארן שם כותב, האם הכוונה שמשה רבינו אומר להם, כמו שהקדוש ברוך הוא לימד אותי בחינם, כן, ולא דרש ממני, כי לא שילמתי לו כסף, אז גם כמו שהוא לימד אותי בחינם, אז גם אני מלמד אתכם בחינם, ואני לא... ואתם לא צריכים לשלם בכסף, או הפוך, כמו ש... כאילו, או כמו שהוא לימד אותי, או כמו שאני אתכם... כאילו, איך הוא אומר, רגע, סליחה, הוא אומר, כמו שציווני השם ללמד אתכם תורה בחינם ולא ליטול שכר, כך אתם תלמדו בחינם, כאילו, השם ציווה אותי לא לקחת ממכם כסף, אז גם אתם אל תיקחו כסף, או כמו שאני לא שילמתי לקדוש ברוך הוא, כן? אז גם אתם לא צריכים לשלם למי שמלמד אתכם, לא משנה מה הצורת לימוד שמביא הרן, זה שני צורות לימוד.
אבל דין זה לא לימוד.
מה, רגע, עכשיו דעו לכם, דין, תורה, זה כמו לימוד. זוכר שהרב קילאב, שהוא פרש מבית הדין, אז רצינו לעשות לו, אמרנו לו, בוא נעשה לו איזה מסיבה, הפרה שלו זה רגיל 70, מה הוא היה? אז אמרנו לו, מה מסיבה? אני, כל אדם מצווה ללמוד תורה, אז... יושבת בבית הדין, זה מצוות לימוד תורה, זה חלק מהלימוד תורה. אז עכשיו אני לא בבית הדין, אני יושב פה, אז אני לומד. מה, על מה אתם עושים לי בדיוק מסיבה, כאילו?
מעלה עליו הכתוב, זה לא כתוב פורש,
מה? זה מצוות לימוד תורה, אדם מצווה ללמוד וללמד. אז כשבאים אליך לדין תורה, זה סוג של ללמד תורה. אתה עוסק בהוראת התורה.
בגמרא בשבת כתוב שזה רק כאילו.
מה כאילו?
מעלה עליו הכתוב.
לא, מעלה עליו הכתוב, כאילו משהו אחר, כאילו לומד תורה מבוקר ועד ערב, שותף לטבח. אני אומר איתך, זה עוד מעלות של הדיין, מעל הלומד תורה הרגיל. אבל בתוך מה זה המצווה הזאת? מה אני בחינם? אף אתם בחינם. עכשיו, איזה שכר מותר לו לקבל? אז יש תוספתא שיש בסתירה, בתוספתא שם בבחורות ג' ח' כתוב, תראו זה קצת מוזר, החשוד להיות נוטל שכרו ודן, כל הדינים שדן הרי אלו בטלים. אז מה אני מבין מפה? אסור לקחת שכר, הכל בטל. אבל, ממשיכה תוספתא, נותן לדיין שכר דינו ולעד שכר עדותו. שואל הירושלמי, כן? בסנהדרין אלף אלף, הוא אומר, איך זה יכול להיות? מה התוספת הזאת רוצה? ואז הוא עושה את החילוק.
הוא לוקח, הוא נותן.
ואז הוא עושה את החילוק, לא, מה? שכר דיין. שכר לא...
הוא נגיד לי כך.
שכר לא שוחד. שכר לא שוחד. לא שוחד, שכר.
לא, כתוב, איך אמרת תוספת?
אני אקרא לך. החשוד להיות נוטל שכרו ודן.
נוטל שכרו.
נוטל שכרו.
אוקיי, נראה להמשך מה?
כן. אבל נותן לדיין שכר...
זהו, אם זה בא מתוך הבעל דין זה מועיל, זה פשוט מי שפשוט
לתוספת. אז אתה אומר, זה תלוי אם הוא דורש מהם, מהם נותנים לו, ככה אתה אומר, מרצונם.
זה פשוט לתוספת, לא?
טוב, אבל הירושלמי לא חושב ככה. הירושלמי עושה חילוק בין שכר בטלה דמוכח לשכר בטלה דמוכח. הירושלמי מביא מקרה של אחד שבא אחד זה ברנש, אזל מידון קומי רבונה, אמר לה, הייתי לי ברנש דיסוק תחותי לדיקלה. זאת אומרת, תביא מישהו שבמקומי יעבוד פה עם הדקל. אני עכשיו עובד פה.
הגמרא שלנו בקופה.
כן, כן, אבל הגמרא שלנו לא הביאה את הברית, את התוספתא הזאת, זה כתוב בירושלמי. הירושלמי כאילו בא ומבאר את התוספתא, והגמרא פה אצלנו היא באה ואומרת את זה. יש דיון האם הדיין צריך להתנות את זה מראש או לא. הדיין צריך לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני אבוא ואדון אותך, אבל שמע, יש לי פה עבודה, כן? אתה צריך לשלם לי את העבודה, זה שכר בטלה שלי. האם הוא צריך להתנות או לא להתנות? מחלוקת כאן בין התז והסמה. התז אומר שהוא חייב להתנות. אומר הסנה, אומר הסמה שהוא לא צריך. גם מקצות פה והנתיבות... מה?
אז אתה אומר הוא לא צריך.
האם הוא צריך, האם זה אוטומטי מגיע ל... כי מה שרואים פה...
האם אחרי הדיון הוא יכול... הבעל דין יכול להגיד, אני לא משנה לך, מה אתה רוצה?
אני אסביר, שני אחת, אני אסביר. בירושלמי כתוב שהוא אמר לו, הייתה לי ברנש דייסוק תחותיי לדיקלה. הוא אמר לו, הדיין אמר לו. כאילו הוא עשה תנאי. האם מה שכתוב בירושלמי, התנאי הזה הוא לעיכובה? או נגיד, מה לעיכובה? כן, ברור שאתה צריך לשלם לי. שכר בטלה זה אוטומט, אני לא צריך לעשות תנאי שתשלם לי.
למה זה ברור שצריך לשלם לך?
למה זה יהיה ברור?
מה, אני בחינם? אתה בחינם.
לא, אבל זה לא בדיוק, זה לא בחינם.
אני לא... אתה יכול לדרוש שכר בטלה, אבל למה...
בטלה, אני אדבר על בטלה.
בסדר, אבל מאיפה ברור לך שאני צריך לשלם לך שכר? אני לא מבין איפה זה ברור לך.
בגלל שאני עובד, ואתה רואה שאני עובד. ואתה, ואני עושה בשבילך שירות
שולה כסף. בחינם הוא שייך, אבל לא להפסיד כסף.
סתם מחלוקת, מה דעת האדם? זה לא באמת מחלוקת.
לא מותר עליו להפסיד כסף.
האם הבן אדם מעלה בדעתו שהוא צריך לשלם או לא מעלה בדעתו? בסדר, תלוי... אין פה משהו עקרוני, כי...
אז... לא, כן, לא, זה משהו... לא אמרתי שזה עקרוני בחקירות. זה עקרוני פה בעניין, בפרוצדורה. האם הבעל דין יכול להגיד, לא, אני לא סיכמנו, אני לא חייב לשלם.
לא, אתה לא שייך יכול להגיד מה אני בחינם, איפה אתם בחינם. כי פה, מה זה בחינם? הוא מפסיד כסף.
נכון, ודאי, בסדר. אז למה לא אמרת? לכאורה, למה לא אמרת? אז הקצות והנתיבות גם פה דנים בזה. הקצות בא ואומר, תשמע, הוא לא צריך להתנות כלום. זה כמו שמישהו אומר, כן, נעשה כאילו אמר לו, פרח חובי. אם אני מבקש ממישהו שיפרע לי את החוב, ברור שאני מתכוון לשלם לו על זה. והנתיבות אומר, מה פתאום? מכיוון שאני עושה מצווה, מכיוון שמדובר פה במצווה, אז אפשר דניח על אלמם, עד מצווה בממון, יש אנשים שמוכנים בשביל כסף, להפסיד כסף כדי לקיים מצוות.
זה תלוי כאילו בציבור, תלך היום לציבור, תשאל אותו, הדיין שהוא דן לחדים, הוא מקבל כסף או לא מקבל כסף? אם הציבור יגיד, הדיין מקבל כסף, אז
כנראה
שהוא יצטרך לשלם, שאנחנו יודעים, זה כמו
יפרח חובי,
אבל אם הבן אדם, תשאל בן אדם
ברחוב, יראה לך דיינים, זה לא הולך לפי אדם ברחוב, זה הולך לפי הדיין. לפי הקצות, דיין כאילו אומר פרח חובי. ולפי הנתיבות, יכול להיות שדיין יגיד, אני רוצה, אני אתן לך דוגמה, למשל, יש הרבה שרוצים להיות בבתי הדין הפרטיים, אז אתה אומר למישהו, אני אומר למישהו שמח, חסר למישהו בהרכב. אתה תוכל לבוא לכוכב יעקב ביום כך וכך? הוא אומר, כן, בטח אני בא. עכשיו, הוא יבוא על חשבונו, הנסיעות, כאילו, יבוא על חשבונו והכל יהיה מוכן. למה? כי הוא, אני עושה מצווה, אני רוצה זה, אני גם להתנסות בזה, אתה מבין? יש אנשים שאומרים, אני אעשה מצווה. או, מזמינו אותך לתת שיעור בזה, בזה בית כנסת, נכון? אתה לא תמיד תבוא ותגיד, טוב, זה אני מפסיד ככה וככה, ואתה תגיד, אל, זה מצווה, אני בא, עולה לי קצת נסיעות, עולה לי קצת, תמיד, אני אומר, אומר הנתיבות, יש סברה שהדיין, בגלל שזה מצווה לדון, אז אולי אם הוא לא התנה במפורש, אז הוא רוצה.
זה סברות מצד התורה, זה סברות מצד הדעת של הבעל דין.
של הדיין, של הדיין, של הדיין, למה הבעל דין?
מה אכפת לי מהדיין? הדיין יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אכפת לי האם הבעל דין מלכתחילה ידע שהוא יצטרך לשלם כסף או לא? שהרב אמר את הדוגמה של פרח חובים, למה בן אדם יצטרך לשלם אחרי זה את הכסף למי שפרע לו את החוב? כי זה היה ברור שכשאמרת לו פרח חובי, אתה תשלם לו אחרי זה.
כן, אבל זה גם היה ברור.
אבל אם זה לא היה ברור...
זה גם היה ברור מצד זה שאמר שהוא מתכוון לפרוע.
אומר, מצד הבעל דין, מצד האומר, לא מצד הדיין. הדיין יחשב מה שהוא רוצה, איך המחשבה של הדיין תחייב אותי לשלם לו כסף?
טוב, טוב, אוקיי, בסדר, אני שומע, אני פשוט, אני צריך לסיים, יש לי עוד 10 דקות פה פגישה. יש שוחד, אמרנו זה אסור, חוץ מזה 3 דרגות בשכר. שיש שכר... שזה שכר על הדיינות ולא שכר בטלה. זאת אומרת, למישהו אין לו איזה עסק או משהו, והוא אומר, אולי אם אני לא מוטרד בדין, אולי אני אמצא עבודה. אדוני, זה ודאי אסור לקחת כסף, ואחד כזה שלוקח כסף, דינו בטל.
אמר,
שאלנו,
אני
פדיל
עולם. ואתה אומר, תשמע,
כי מה אני בחינם, אף אתם בחינם, נקודה. זה הסיבה. התורה אומרת שאסור לך לקחת כסף על מצוות.
אבל הייתי יכול באמת לעשות עבודה באותו זמן.
רגע, אני מדבר שאין לך עבודה באותו זמן.
אני אמרתי, אבל כל הזמן הזה שאני יודע, אנשים, הייתי יכול להתמקצע בכיף לזה עבודה.
היית יכול הרבה דברים כולי ואולי. שנייה, הדרגה השנייה, שים לב, זה דרגה באמצע, זה נקרא שכר בטלה דלא מוכח. מה זה שכר בטלה שהוא לא מוכח? כן? זה אומר שידוע ש...
אולי תבוא איזה ספורה, אולי יבוא איזה עסק, אולי...
ידוע שיש לי מלאכה, כן? אבל לא בטוח שבדיוק באותו זמן, בגלל שבאתי להיות דיין, הפסדתי את הכסף. אי אפשר להוכיח דבר כזה. אי אפשר להוכיח שבדיוק באותו זמן אני עבדתי, זה שכר בטלה דלא מוכח, כן? ומהסוגיה שדיברנו בכתובות קופי, משמע שבכזה מקרה אסור לקחת, ומכוער הדבר, אבל אם לקח,
דינו
דין. ויש את, את הדרגה השלישית שלכתחילה מותר לקחת, זה שכר בטלה של מוכח. אוקיי? הרמב״ם מוסיף שצריך ליטול משניהם בשווה, וזה בפני זה, כמובן. אם אתה לוקח אחד יותר מהשני, זה כמו שוחד. אם אתה לוקח אחד שלא בפני השני, הוא חושב, כן? כתוב שצריך להשוות את בעלי הדין. עכשיו אני שואל את השאלה, אם כך, מה הדין היום בדיינים קבועים בבתי הדין האזוריים וחשובים שלוקחים כסף על דיינות?
לוקחים מהקופה הציבורית.
איך לא? רגע, איך מותר להם? אבל זה מצווה.
זה קרלה,
לא? מה?
זה קרלה, זה...
איך מותר? אז איך, אבל אני שואל איך זה מותר. טוב, האמת היא שאני כל כך זמן להאריך.
אם השקיעו הרב על להיות דיינים, אני חושב שזה העבודה שאני צריך
משרה שלהם. זה שאדם למד תורה בכולל של דיינות, הוא עשה מצווה של לימוד תורה. זה קצת בעיה, שנייה. יש תוספות...
נהגו לעשות לבית דין קופה שלוסקים...
ונהגו, צריכים להסביר את זה.
יפה. הוא לא מקבל כסף מבעלי הדין.
יפה מאוד. אז יש פה באמת שני תירוצים בתוספות. שימו לב, רבנו תם אומר... שכמו שאמרתם, האיסור זה ליטול משני בעלי הדין, אבל אם אתה לא נוטל ממנו ולא ממנו, אלא אתה נוטל מהקופה הציבורית, אין בעיה. לעומת זאת, רי אומר שלא בתורת שכר היו נוטלים בכלל, אלא כל שעה יושבים בדין לא היו עוסקים בשום מלאכה ולא היה להם במה להתפרנס, אז מוטל על הציבור לפרנסן. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שמדובר פה, שמה, אין להם ממה להתפרנס. אז זה צדקה. ואז מזה יצא הקצף. הקצב של, של הרבה פוסקים, הכנסת הגדולה אמר שקשה בעיניי היתר של תלמידי חכמים עשירים. אם אתה דיין ויש לך כסף, איך אתה נוטל מהקופה? כי זה מדין צדקה. או התוספות יום טוב. ומי עוד, הם אמרו כל מיני דברים מאוד מאוד קשים על, על דיינים שיש להם כסף שנוטלים. התוספות יום טוב חילק ואמר כך, אם זה דיין שדן באקראי, כן? אז הוא אומר, אסור לו ליטול שכר. אבל להיות דיין קבוע, זה לא מצווה. אף אחד לא הכריח אותי, אין שום ציווי בתורה, שאני בתור דיין חייב לשבת ולדון קבוע כל יום לנסוע וכל יום הזה, שבאים אליי אנשים. איפה אני מוכן לדבר כזה? זה כבר לא בגדר מצווה, מותר לך לקבל שכר. לכן זה החילוק בין דיין קבוע, שמותר לקחת שכר, לדיין באקראי, שאסור לו לקחת שכר.
אתה שאלה רב על רמי.
נכון, 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 אותו דבר. תראו בתומים, הנתיבות.
לא, זה לא אנשי שוחד, זה אנשי קבל כסף.
לא, אנחנו דברים עכשיו לא שוחד. שוחד עברנו, אנחנו דברים עכשיו על מצד שאין שוחד. רק מצד מה, אני בחינם, אף אתם בחינם. זה משהו אחר עכשיו. הדיון זה עכשיו על המצווה בחינם.
הרב, בית דין פרטי, אני חושב פה לדין פרטי.
אתה משלם היום על פתיחת תיק ועל ניהול תיק סכום מינימלי, כרגע.
כרגע זה יעלה?
לא, אנחנו רוצים שזה יהיה קצת יותר, כי הבעיה היא, מה הבעיה בכל זאת? שאתה עושה הכל בחינם, אז מה הבעיה? שהדיינים, אין להם זמן, כי לקחת, לשבת על תיק, להקדיש לו שעות לדיונים, אחרי זה לשבת ולפסוק ולעין בתיק ולכתוב פסק דין, זה לוקח זמן. כן, ככה זה.
אבל לפי התיאור זה לא
תפותי אותו מותר. אם אתה קבוע. הדיינים שלנו היום, לא כל היום על זה, שיש תיק הם יושבים, זה לא כמו בתי הדין האזוריים, שהוא חייב לבוא.
בתי הדין האזורי גם יש אגרה?
אתה מבין, אני, מה זה?
בתי הדין האזורי שבאים.
כן, בטח, בטח שיש אגרה, זה חוק המדינה. בואו נסכם, מה שאני מתרש פה, מאמר שלם שכתבתי, אני מסכם, עוד דבר אחד, שדיינים שכל היום יושבים בבית הדין הקבוע, יש עוד סיבה להתיר להם, כי זה שכר בטלה דמוכח. כי היות וזה ההבנה השנייה בריא. מה הכוונה? היות וכולם יודעים שהם כל היום בבית הדין, ברור לכולם שאין לדיינים בבתי הדין האזורים, אין להם אפשרות לעבוד בעבודה אחרת.
אסור להם.
אז זה בטלה, זה מוכח, זה מוכח.
זה מה שאמרתי לי. זה מה שהתכוונתי לשאול. זה אנשים שכת, זה אנשים מוכשרים.
עכשיו, איך בכל זאת היום, עכשיו בואו נעבור אלינו. אנחנו נמצאים כרגע בבתי דין פרטיים. איך לנו, לא בדין קבוע נניח, איך מותר לנו לקחת כסף? הכלל המנחה הוא ככה, במה שאתה מצווה עליו, אסור לך לקחת כסף. אבל אם זה דבר שאתה לא מצווה עליו,
נכנסים פה לבעיה של הרב פיינשטיין.
אז מותר לך לקחת כסף.
מה זאת אומרת?
יפה, יפה. אז קודם כל, אני זורק לכם, ואם תרצו אחרי זה, אני משאיר לכם לקרוא. שימו לב, דיני דרבנן. וכל הסוגיה שאנחנו אולי לא סמוכים היום, ואם שליחותי הוא זה מדרבנן, כמו שדיברנו בשיעורים הראשונים, אם שליחותי הוא זה רק מדרבנן, אני לא מצווה. על זה יש דיון שלם. אנחנו מדברים מדרבנן. מה?
מאחרונים.
אבל אולי יש מישהו אומר, רגע, אבל אתה מצווה מטעם השבת עבדה. כל מיני דיונים שפה בתוך העסק הזה, זה דבר אחד. דבר שני, שכר פשרה. אתה מצווה, זה כמעט כל האחרונים, כל הפוסקים כותבים, שאתה מצווה לדון דין תורה, אבל לעשות פשרה, כן, זה אתה לא מצווה. ואם אתה עושה פשרה בין בעלי הדין, מותר לך לקחת שכר. ויש כאלה אומרים, אנחנו נלמד סימן י"ב, שהיום אסור לנו לדון דין תורה, מי אומר על עצמו שהוא יודע לדון דין תורה? בכל מקרה אתה אומר להם שאתה עושה רק פשרה. אז בטח שמותר לך לקחת דין תורה. כך אומר רבך, אישרו אותו קו הרבה מאוד אחרונים. יש פה דיון על זה, יש כאלה שלא מסכימים עם הדבר הזה, אומרים שגם פשרה זה מצווה וגם פשרה אסור. האם מותר לקחת שכר לפי אחוזים מסכום התביעה? בארץ חמדה, ברשת שלהם, הם לוקחים שכר לפי אחוז התביעה. שאלה הזאת נשאר הרב שטרנבוך בבשות שלו בתשובות והנהגות, והוא אומר שזה בעיה, בארצות הברית זה ככה היה. נגיד אתה מגיש תביעה על 100,000 שקל, אז יש אחוז תביעה, אחוז לפי התביעה. אומר הרב שטרנבוך זה בעיה, למה? כי כל עוד אתה מקבל שכר לפי ימים שאתה עסוק בהם, כן? אז זה דבר נורמלי, כן? אבל הוא, כי זה נקרא שכר בטלה, שהוא מוכרח, נכון? אבל אם אתה מקבל שכר לפי הסכום של לפי יחס של אחוזים בסכום התביעה, אז הוא אומר שלפעמים הדיינים צריכים להחליט האם אני יודע לדון בתיק הזה או לא. האם אני באמת מבין את התיק או לא, או אני יודע... ושאתה מקבל לפי אחוזים בתיק, לפי אחוז התביעה, זה סוג של שוחד, כי בעצם אתה תגיד וואלה, זה סכום גבוה, אז אני כן אחתור איפשהו לך, אתה תשכנע את עצמך, זה מאוד עדין, תשכנע את עצמך שאתה כן יודע להכריע בתיק הזה.
זה גם לא שכר בדלה, כי שכר בדלה אין סיבה להשתנות, זה משהו טוב.
נכון, אז לכן זה קצת בעיה, אבל בארץ חמדה עושים ככה, והוא אומר שכנראה לא היה ברירה שם בארצות הברית. אגב, אנחנו... מה? אני אומר, בארץ חמדה עושים ככה, אני באתי רב שטרנבוך, לא, רמדה חרדית. דבר נוסף, זה כל מה שלא מצווה, למשל שכר טרחה, כן? כל המשנה שם במסכת בכורות שדנה בכל מיני מצוות.
שהרב
נסע
לנתניה.
מה?
שהרב נסע לנתניה.
בדיוק, זה בדיוק. עכשיו זה כתוב שאם עכשיו צריך לטרוח, לנסוע, כן, וכל הדברים האלה. אז הגמרא שם אומרת, על שכר של מי חטאת, לעשות מי חטאת, אז כתוב, כן, שעבור הבאת האפר ומילוי המים, זה מותר לקחת שכר של האפר של המי חטאת, כן, אבל על ההזעה של זה ועל הקידוש של המי חטאת, זה אסור לקחת, כן? אז מחלקים בין דבר, בין הכשר מצווה לבין המצווה, בין טרחה קודמת לתוך... לכן יש לנו פה עיקר נרחב כן לגבות, כי שבהם היום בעלי דין, אז בסדר, אני מחויב לבוא ולהגיד להם, אתה צודק, אתה לא צודק. אבל לשבת ולשמע את כל הטענות, להזמין מומחים, לכתוב פסק דין היום, כמו שאנחנו עושים, לשבת, להקליד למחשב, לנסח וכל זה, זה טרחה גדולה, זה לא מגוף המצווה. ולכן, על הדבר הזה בעצם עיקר הדין כן מותר לקחת, כן? יש שומרים
ש... מי כותב את זה?
מה זה?
מי משווה את זה?
אני אומר את זה במפורש, זה... אתה תקרא אחר כך, בסדר? אני לא הולך בדיוק עכשיו. אותו דבר עם דן לבד, יש שומרים שיות ואתה יכול להגיד, אני לא מצווה, כי כתוב על תהי דן יחידי, ואם קיבלו עליהם אז מותר לדון, יחידי, אבל אני לא חייב. אז אם אני דן יחידי, זה שוב, זה לא מצווה. זה לא מצווה, אני יכול לקבל על זה שכר. כן? בקיצור, יש פה קר נרחב בעניין הזה. מי שרוצה לסמוך על הדבר הזה, טוב, אני צריך לסדר את זה. אנחנו היום דיינים מחוק, עושים בתוקף חוק הבוררות ומטעם הסכמת בעלי הדין, אז לכן אפשר להגיד שמקבלים מעצמם גם פסול הדין וגם מקבלים את הפסק שלי אם אני אתול שכר, כאילו אפשר להכניס את זה בתוך הבוררות. בפועל אנחנו לא לוקחים. אנחנו לא לוקחים.
אז איך זה מתקיים?
לא, אני רק... מה?
כל המערכת זה התנדבות.
אבל זה בהתנדבות כרגע. ברס חמדה זה בחצי התנדבות. כאילו, כמה עבוד בתי דין מקבלים.
אבל גם... זה אחוזים, זה יכול להיות נחמד.
כן, בסדר, עכשיו.
זה הולך
לכל. זאת השם, צריך למצוא לזה את הפתרון, אבל רק בשיעור עכשיו הכנתי את הכיוונים ואת התשתית, כן? מתי אתה יכול ליטול? אם זה לא מצווה, אתה יכול ליטול. אם זה רק הכ... זה קשור למצווה, אבל זה רק הכשר מצווה, אתה יכול ליטול. וכמובן, דיברנו כל מיני דברים אחרים, מכילה שאני צריך ללכת, ואורך עד נעלה, אמן ואמן. אם אתם רוצים, אני יכול להשאיר לכם פה את הדפים. אם יש לכם בכלל זמן להסתכל בזה בכלל, אבל...
לא, שרב שלך זה טוב.
אה, לשלוח את זה אתם מעדיפים?
כן, כן.
טוב, נשלח לכם את זה, בעזרת השם. יהיה הדברים.
תודה רבה.
בעזרת השם, ביום ראשון אני אהיה פה בעזרת השם. בסדר?
אה, ביום ראשון הכנס?
לא, היום, הכנס יום ראשון על הגבוהי, זה חצי. אבל אני אהיה פה ביום ראשון, בעזרת השם.